ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2 בוקר טוב.
בוקר טוב, ברק סרי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
זה נאמר, בוקר טוב לאיש השעה, ולא איש היום, איש השעה.
קדחת, קדחת.
ואנחנו, אתה יודע, כדי להסיר את זה ולהתקדם, דיברנו לפני התוכנית, ואמרת לי שאתה רוצה להגיד כמה דברים על מה שהאתמול בתוכנית של ניב רסקין, הדברים שאמרת.
כן, אתה יודע, אי אפשר להתעלם, בוא, אחרת אנחנו קצת נהיה תלושים מהמציאות. חטפתי ביקורת, מוצדקת לגמרי לדעתי. אין פה כל כך, לא צריך פה להרחיב יותר מדי, זה היה טעות, טעיתי, לא צריך להצדיק מעשה פלילי, אסור לעשות מעשה פלילי, זה הייתה טעות לומר את זה גם בשידור ובכל מקום אחר בכלל, ואני כן עומד על דעתי שאני כל ממשלת ישראל, לקחתי את הדבר הזה על פי חוק, רק על פי חוק, ולחוקק את העונש, התחיל את חוק עונש מוות למחבלים, שהיה צריך כבר מזמן לחוקק, אבל כל הדברים, במיוחד אלה שאמרתי אתמול, אתה יודע, ראיתי את זה אחרי השידור, זה חתיכת ורטיגו באירוע הזה, זה לא... בעיקר בייסתי כי זה פחות אני, אתה יודע, רק שבוע שעבר שנקרא אמרתי פה לבן כספית, בוא תשמור על קלאסה, בוא נדבר יפה, וכאילו פה היה איזשהו לא אני לגמרי, ואתה יודע, יש לי ילדים, לא הייתי רוצה שידברו ככה, ויש לנו מאות שעות שידור, מאות באמת בשנה האחרונה במיוחד, ואנחנו גם, חשבתי על זה אחר כך, עזוב, זה לא איזה הסבר, אמרתי, מתנצל, זה טעות נוראית, 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 אני באמת, אני אוכל את הלב, עזוב את הקשקושים הטוויטרים, אני אוכל את הלב עליי, כאילו זה לא, סתם, זה מחשבות, אתה כל היום חי את זה ונושם את זה, והעצבים, נו, אין לי מה, אין לי...
תראה, אני רוצה לדבר משהו...
ממש ממש מבאס אותי ו...
אני רוצה לדבר ככה, איך אומרים, במקרו, יותר מגבוה, אתה יודע,
לעשות עליי ספיסטיקיידת כזה.
לא, 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 חלילה, חלילה.
לא, נו.
תראה, אני מדבר בכלל על הסוגיה של כל הסוגיית שדה תימן והנוחבות וכו' וכו'. אתה יודע, לעבור, להפוך את זה היום לסוגיית ימין ושמאל, יש כאלה שרוצים להיות קשוחים ואגרסיביים ולתת, לתת להם את העונש עד הסוף על מה שמגיע להם, ויש כאלה שיותר מתחלפים, זה קשקוש מקושקש, הרי לא יימצא, בוא נגיד ככה, ב-95% מהציבור, אתה יודע, תמיד יש, אבל 95% אין עונש שהם לא היו מאחלים לנוחבות האלה, לאנשים שעשו את
הזוועתיים
במעשים, שרק בגרמניה הנאצית משתווים למה שהאנשים האלה עושים. אתה יודע, ולכן זה לא שמאל ימין, אתה יודע, צריך סתם כדוגמה, הרי מי לא רוצה שהאנשים האלה יסבלו עד סוף ימיהם על המעשים שהם עשו? מי לא רוצה שהאנשים האלה לא יראו אור יום בסבל נוראי? אתה יודע, תחשוב על אנשי עוטף עזה, שרובם אנשים מהמרכז שמאלה, שלא לומר שמאלה לגמרי, מה הם לא רוצים, הם שסבלו, שבני משפחתון נטבחו ונרצחו ונאנסו ועברו את המעשים בבקשים, הם לא רוצים. לכן אני אומר, אתה יודע, כל החלוקה הזאת שמישהו מנסה לצייר שיש כאלה שאמפתים למחבלים,
לא,
לא, לא מדבר עליך, עכשיו אני אומר לך, אני מדבר שם מלמעלה, יש כאלה בציבור הזה, מה אתם, מי אמפתי למחבלים האלה? מי אמפתי לניקר כלים שברוצחים האנסים העלובים האלה? מי? אבל הוויכוח הוא אחד, האם אנחנו רוצים להיות מדינת חוק כמו המתקדמות שבמדינות, או שאנחנו רוצים להיות כמו השכנים? אם אנחנו רוצים להיות כמו השכנים, אין שום בעיה.
אני לגמרי...
אין שום בעיה. עכשיו, אני באופן אישי, אני אומר לך שאני חושב עליהם יותר גרוע מה שאתה חושב על הנוחבות האלה, לא רוצה להיות כמו השכנים, אני לא רוצה להיות כמו חמאס, אני לא רוצה להיות כמו סוריה, אני לא רוצה להיות כמו חיזבאללה, אני לא, כי אני יודע לאן זה יוביל אותנו. לאן סוריה הלכה, ולאן חמאס הלך, ולאן כל הארגונים הנקלים האלה עוד כמה שנים, עוד 100 שנה, עוד 50 שנה יעברו מהעולם ולא נודע, כי מה יבואו אחרים? אנחנו רוצים להיות מדינה אחרת, זה הייחוד שלנו, זה הכוח שלנו, זה מה שגורם לכמה מיליון ישראלים בים של מדינות ערביות, רגע, לשרוד, כן. ולהתקדם, ולהתפתח, ולהיות מדינה נאורה, ולהיות מדינה חזקה, ולהיות מדינה טכנולוגית, ולהיות מדינה שומרת חוק, כי אם לא נהיה מדינה שומרת חוק, ואם לא נשמע לכללים, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, החל משרים וחקים שפורצים לבסיס בשדה תימן, ומחליטים לקחת את החוק לעצמם, אז אתה יודע, גמרנו, הפקרות, כאוס, אנרכיה, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זה ההבדל. ולא החלוקה, האם אתה בעד זכויות הנוח'בות ולתת להם נקניקיות ואוכל לזה, או נגד.
אני מנסה לתת את הצד השני.
ואני אומר לך, אני אומר לך עוד דבר, אתה יודע מה, יש לי חברים באמת שחושבים כמוני, וגם הם לא מבינים איך הגיעו לכאן כל כך הרבה נוח'בות, ואיך הגיעו לכאן מאות רבות של נוח'בות, ולמה הם לא מצאו, לא חוסלו איפה שהם היו צריכים להיות מחוסלים. אבל ברגע שהם כאן, ואני כבר לא מדע, ברגע שהם כאן אצלנו בידיים, ואנחנו מדינה שומרת חוק, אנחנו צריכים לנהוג, כמו שמדינה שומרת חוק, אני כבר לא מדבר על העובדה שאנחנו תחת זכוכית המגדלת של כל ארגונים, הארגונים הבינלאומיים, התקשורת, ובסוף כל הדברים האלה מתנגזים להג, ולא לחינם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושיבינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו רצה לפזר את אותו מתקן מעצר בשדה תימן, כי הוא הבין שבסוף הדברים האלה יתורגמו לסנקציות בהג. זהו, זה הסיפור.
אני מסכים איתך בעניין הזה שאני לא חושב שיש ישראלי אחד שיש לו אמפתיה. העניין הוא לא מי בעד הנוח'בות ומי נגד הנוח'בות. זה לא המחלוקת לדעתי. לדעתי, גם לא דרך אגב על שמירת חוק. יש פה אירוע הרבה יותר אמוציונלי, שאני אפילו לא חושב שאפשר לחלק אותו בין ימין ושמאל. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מבין את הישראלים הזועמים, ועוד פעם, זה לא על הזה, שמצד אחד אנחנו רואים, באמת, שומעים את כל סיפורי הזוועה, ואז מצד שני אתה רואה מגמה שהיא מאוד מאוד פרוגרסיבית. זאת אומרת, אנחנו כן, אנחנו מדינת חוק והכל, השאלה כמה אקסטרה אתה עושה לדבר הזה, ואם בית המשפט העליון דן בכמה נקניקיות ופלפלים ותחינה הם יקבלו, ואם דנים באובי המזרן שלהם, ואם קוראים פה במדינת ישראל לחיילים שסיכלו נוח'בות, דנים אותם על רצח נוח'בה, ואם המערכת הישראלית אומרת בואו הם צריכים לקבל סנגורים, ואז אתה מצרף עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, ואתה אומר אין בעיה לשפוט אותם לפי החוק, אבל החוק הולך פה יותר מדי לטובתם, ואז אתה יודע אתה נוגע זה הדבר, רגע שנייה, ואז אתה נוגע באירוע הזה של הלוחמים,
זה לא החוק,
לא בסדר, אבל שנייה, רגע, דיברת הרבה, שנייה, תן לי דקה. בסוף אנחנו גם ישראלים חמים שעובדים עם הלב, ואנחנו רואים נוח'בה וחיילים לוחמים, חיילים שלנו הגרועים שבזה, ובאמוציה הזאת אתה לפעמים תופס את הראש ואתה אומר לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיה מצב כזה שהם, כי זה ועל זה אני חושב האירוע, איך אנשים אומרים אוקיי צריך לשמור על הזכויות שלהם, השאלה היא מה מדד הזכויות שלהם, זה האירוע הזה, ולכן האירוע הזה שאתה יודע אני אומר עליו מה שאמרתי את הדברים, לא זו טעות, זה התנצלתי, זה שלושה סימני קריאה, לא,
אז אני אומר לך,
אבל מהצד השני אתה לא יכול לתת כל כך הרבה פריבילגיות בתקופה כזאת, כשהחטופים שלנו שם, החטופים שלנו שם, הם לא מקבלים פת לחם, אנחנו מדברים על זה שאולי יש להם רגע, אולי אנחנו מדברים על זה שאולי הבנות שלנו שם בהיריון, אני כבר לא מדבר איתך על סיפורי הנובה ש30 נשים נקשרו לעצה, לא, ואז אתה בא לפה ובאמוציה שלך ובלב שלך אתה אומר זה לא יכול להיות, אתה תופס את הראש, תולש את הרבע שיער שני שלך ואומר לא יכול להיות שבמדינה שלי יהיה סיטואציה שבו כאילו הם מתווכחים על הזכויות שלהם והלוחמים שלנו נמצאים בינתיים במעצר, וזה הבעיה.
שלזינגר, אף אחד במדינה, אף ברדת במדינה, אף פטריוט ישראלי לא רוצה שלאנשים האלה יהיה טוב, זה לא העניין, זה לא העניין, זה האם אתה רוצה להשתייך לקהילה הבינלאומית, האם אתה רוצה להשתייך לחלק המואר בעולם, או שאתה רוצה להחליט
השאלה היא על הדרך,
נגיד הדלפת הסרטון, תתייחס לזה, תן לי, האם אתה רוצה להשתייך לחלק המואר של העולם, לחלק המערבי, לחלק המצליח, לחלק הנאור, או שאתה רוצה להשתייך ללוב, לסוריה, אתה יודע מה, אפילו לא כל לבנון, לארגון חיזבאללה, לחמאס, לאמץ את הדרכים שלהם, ללכת באופן שהם הולכים, ולהגיע לאן שהם יגיעו, בעזרת השם שילכו להזזל כולם, כל מי שמניתי. או שאתה רוצה להגיד, תשמע, יש כללים משחק, ישראל פועלים כללים משחק, הרי לא לחינם בנימין, אני תמיד חוזר בנימין נתניהו, מנהיג ראש הממשלה ומנהיג המחנה האמוני, הולך לקונגרס, ומדבר על זה שישראל מכניסה סיוע הומניטרי, ומדבר על זה שישראל לא הורגת אזרחים, ומדבר על זה שהוא הלך לרפיח בנאום בקונגרס, ושאל את המפקדים, ואמרו לו, אנחנו הורגים רק מחבלים, לא נוגעים באזרחים.
אבל הבעיה שיש אקסטר מאמץ, אתה מדבר על זה צריכים אקסטרה מאמץ. אני מסכים איתך.
אני הולך איתך לנתניהו.
אז אני הולך איתך לנתניהו.
רגע, תן לי, תן לי רגע.
התחושה היא, אבל התחושה היא שיש אקסטרה מאמץ. אם מוציאים סרטון כזה, אם מוציאים סרטון ונורא רוצים להראות לעולם, אז לא בזה שאין בסרטון כלום. השאלה אם לא עושים אקסטרה מאמץ כדי להראות לעולם. זה הסיפור.
תן לי רגע, תן לי רגע.
התחושה היא שיש אנשים שעושים אקסטרה מאמץ.
אז הנה, אני אומר לך, אתה הרי מעריץ אותו הרבה יותר ממני. תסמוך על נתניהו שהוא לא פרייר, ואם הוא בא לנאום כל כך חשוב בקונגרס, עם באמת, עם כל כך הרבה תשומת לב תקשורתית עולמית, לא רק עולמית, מדינית, כל העולם, אם הוא בא ומדגיש את הסיוע הומניטרי, ומדגיש שלא פוגעים באזרחים, ומדגיש כל הדברים האלה, הוא עושה את זה לא כי הוא איזה פתאום ליברל או חס על האזרחים האזתיים באזור רפיח או חאן יונס, אלא כי הוא מבין כמה זה חשוב. ובסוף, אם אתה רוצה לנהוג כמו האויבים שלנו, אז יתנהגו אליך כמו האויבים שלנו, תהיה מצורע, תהיה מוכה, לא תהיה חלק ממשפחת העמים, לשם אנחנו לא רוצים להיות, כי אם לא נהיה עם משפחת העמים הזאת, לא נהיה משפחת העמים בכלל.
רק הוויכוח בהמשך לדיון שלנו, הוא האם מדינת ישראל עושה אקסטרה מאמץ כדי לקיים את הערכים שאתה דיברת עליהם, כדי להראות לעולם, כדי להראות לקונגרס, כדי להראות לאמריקאים, והאם אנחנו לא עושים אקסטרה מאמץ בעניין הזה, על חשבון הציפור הנפש שלנו, הדבר הכי יקר לנו בעולם, הלוחמים שלנו, וזה הסיפור.
אבל מי שמכתיב את זה זה נתניהו. נתניהו מדבר באנגלית, מוציא סינקים לתקשורת הבינלאומית באנגלית, שבו הוא מספר שלא פוגעים באזרחים, עושים כל מאמץ לא לפגוע.
עוד פעם, וזה בדיוק הסיפור, המינון.
מסדרונות הומניטריים.
נכון, אתה שואל אותי, אני גם את זה לא אוהב.
בסדר, אבל אתה מבין שאם הוא עושה את זה...
אני מבין שצריך לעשות את זה.
יש לו ראייה הרבה יותר...
אני רק אומר, השאלה היא על המינון, ברק.
נתניהו בעניין הזה, שיש לו ראייה הרבה יותר רחבה, הוא מבין שאתה לא יכול להיות...
בוא נעשה רגע שיח.
אתה מבין שצריך את ארצות הברית, ואתה צריך את אירופה, ואתה צריך סיוע שלהם, והם רוצים שתתנהג באופן הומניטרי, והוא עושה את זה, מה לעשות?
הדיון שלנו ברק, הוא לא על העיקרון, אלא על המינון. אם אני אגיד לך עכשיו, אינסטינקטיבית, מה אתה חושב על איזה אוכל הם צריכים לקבל הנוחבות?
המינימום הנדרש, על פי כל אמנה בינלאומית.
האם יש דבר כזה לרצוח מחבל נוחבה?
לרצוח ככה בלי דין, בלי זה אסור, מה אתה רוצה?
בשביעי באוקטובר בשטח.
בשביעי באוקטובר בשטח.
לכן אני אומר, באינסטינקט שלך, גם אתה, באמת,
לא לרצוח,
מאוד,
זה לחסל, לא
מאוד
לרצוח.
ימני, מאוד שפוי, מאוד ערכי, מאוד זה, עם הסיפור של להגים המתחשב באמריקאים, גם אתה באינסטינקט שלך. יש לא... ברירה, לא צריך להוציא סרטונים בוא, שעושים תקשיב, לנו זה, תקשיב, נזק תקשיב, בכל העולם.
עזוב אותי עכשיו להוציא סרטונים, אני אדבר איתך.
אבל זה מינון, זו הנקודה.
תשמע, אתה
רוצה את
בוא נדבר למשל על ארצות הברית.
זה המינון, גם אנחנו, ימנים נורמליים, חושבים שהמינון צריך להיות בדאגה הרבה פחות גדולה. זה הכל. זה הדיון.
בוא ניקח את זה למקום אחר. אנחנו נמצאים עכשיו, בוא, לא צריך להכביר מילים, תקופה מאוד מתוחה, נדבר על זה עוד מעט, ממתינים לתגובה איראנית, כזו, אחרת, חיזבאללה, כל הסיבה, אתה צריך מאוד 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 את ארצות הברית, לנשק, לפצצות, לסיוע, לנוסעות מטוסים שלה, לחצים שהיא מפעילה על איראן. אנחנו צריכים אותה בצורה דרמטית, אנחנו צריכים אותה כמעט ברמה קיומית. השותפים הגדולים שלנו, המשענת הגדולה שלנו בעולם, ארצות הברית, דורשת ממך לפעול על פי כללים הומניטריים, לא לפגוע בזכות, הם דורשים את זה, הם, והבריטים והצרפתים. יפה, האם אתה יכול להגיד להם, חבר'ה, תמשיכו להביא את כל הנשק שאתם שולחים, את הסיוע, את הכסף, את ההגנה, בכל מוסדות האום, ואל תתערבו לנו, זה לא ילך. ולכן אתה חייב, ולכן נתניהו הולך למקומות ששומעים אותו בארצות הברית, מהקונגרס, דרך כל הרשתות, אומר את הדברים האלה, כי הוא מבין את החשיבות, הרבה יותר ממך, הרבה יותר ממך.
דרך אגב, לכן היה ביקורת.
שלזינגר מתנצל, מודה ועוזב ירוחם, באמת אני אומר, מודה ועוזב ירוחם, דברים האלה לא צריכים להאמר, חבל שאמרו, בואו נעבור לדבר הבא.
רצינו לדבר קצת על אירוע הפאניקה, בסדר? מהסיפור הזה שלי.
אתה יודע מה, אני אומר לך, אני לא מזהה פאניקה. באמת אני אומר לך, לא מזהה שום פאניקה.
יפה.
בוא, ואני אומר לך, אני מספיק מבוגר, אתה ילד, אני זוכר את שנת 91.
אתה יודע שהילד בן 40 כבר?
הילד בן 40, אבל ילד.
בוא נה, לא, עזוב.
בן כמה היית ב-91?
מבחינת, הייתי כיתה א', מה זה, מלחמת המפרץ?
כן.
הייתי בכיתה א', אני זוכר שעשו חוגים אצלי, למדו בבתי הספר,
אז אני זוכר את זה הרבה יותר. טוב, שלא לדבר על תקופת ההמתנה, שאת זה אני לא זוכר.
למרות שאני חייב להגיד לך, אני קשיר לפנסיה כבר.
לא, בסדר.
40, בוא, אני...
מה היית בצבא? אם היית בצבא, שנתיים שלוש, אתה בפנסיה.
איזה פספוס.
רגע, שנייה.
לא, עייפות, אני גמור.
במלחמת המפרץ, קדמו למלחמת המפרץ, שלושה שבועות של מתח נוראי, שמדינה שלמה ישבה וחיכתה, שסדאם חוסיין יממש את האיומים שלו, לשלוח, לשגר לישראל טילים, כימיים, וכל מיני כאלה דברים מהסוג הזה שהוא איים. והייתה פאניקה מושלמת.
סלוטייפ על החלונות, סמרטוט רטוב בדלת.
עזוב את הסלוטייפ, עזוב את הסמרטוט הרטוב. הייתה פאניקה, אני זוכר את הפאניקה. אנשים היו באמת בחילורדה. עכשיו אני אומר לך, לוקח לך עשרות שנים אחורה, 67 אני לא זוכר, אבל סיפורים מאנשים מבוגרים, גם כן תקופת המתנה, חילורדה, אנשים המתינו, כל הרע מקהיר היה זרדיוש ששידר בעברית מקהיר עם איומים, נשחת היהודים, ניפגש בתל אביב, חוסיין ונאצר, נכבוש לכם את המדינה, כל מיני דברים כאלה, חיל ורעדה, אנשים חפרו, אני יודע, אני זוכר סיפורים על עולים ממצרים, שהיו שומעים את, 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 את תחנות הרדיו במצרים, חופרים באדמה, כל מיני מחברות כדי להתחבא שם, סרט. אני לא מזהה את הדברים האלה לשמחתי, ויש לי גם הסבר לזה, למה זה לא קורה? אתה יודע, אנחנו אחרי עשרה חודשים. אנשים כבר ראו את הכל, אין כמעט חלק במדינה הזה שלא חטא.
ולכן אתה יכול להסביר לי.
אנשים כבר באמת...
ולכן אתה יכול להסביר את הפער העצום, 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 בין התקשורת לבין הציבור במקרה הזה?
מה התקשורת? מה התקשורת?
אסביר, אני אסביר.
התקשורת משקפת את מה שקורה. הנה, גם אני ואתה תקשורת.
אני אסביר.
אני ואתה תקשורת אומרים שאין פאניקה.
נכון, אני ואתה... בדיוק. אבל אנחנו אחרי שבוע שבו... כולם, דרך אגב, כולנו, גם אצלי, גם בכל מקום, בפושים מיסטריים, במהדורות שמשודרות מהבוקר עד הלילה, כל השבוע הזה היה עכשיו קוננוצי, קוננוצי. עכשיו אני, בוא נגיד, אני מבין, זה תקשורת, צריך להחזיק, הכל בסדר וזה. אני כל הזמן, יש לי מחשבה...
מה אתה מצפה שבתקופה כזאת מה, יקרינו סדרות מהבוקר עד הלילה?
אני דרך אגב חושב...
אגב, אתה תמיד יכול לעבור לערוץ 55,
לראות
ולראות אולימפיאדה, מה הבעיה?
ראית את הריצה? את המאה הזה?
היו הרבה ריצות.
בוא נה, איזה טירוף.
איזה ריצה, ראית את הריצה, היו 100
מטר, נו ברור, את 100 מטר, רגע,
היום יש את 200 מטר גמר,
היום יש גם התעמלות המוניטית של החבר של לינוי אשרם, תקשיב, זאת נותנת ביצועים שם ברוקדים, לא חשוב, אנחנו כל הזמן, איפה הייתי? לא זוכר איך הגענו לשם.
תקשורת, אתה מלין על זה שהתקשורת מעוררת.
אני דרך אגב חושב, כן, אני חושב שאנשים נורמליים צריכים לפתוח בשתיים בצהריים זה, ולראות או מומינים, או לראות את חיים כהן מכין כבד קצוץ, או משהו כזה, ולראות זה, ואז בערב יש התבטאות אחת של דובר צהל, עוד התבטאות אחת של שר ביטחון ראש ממשלה, ובזה גמרנו את האירוע. למה? כי בסוף התחושה שלי, בסוף את הפניקה שלדעתי לא השפיע על הציבור. אני, איך חבר שלך, נו, איך קוראים לו, נסראללה, אמר אתמול בנאום שלו, אתמול או שלשום, העונש של הישראלים זה ההמתנה. זאת אומרת, ואנחנו כאילו מסכים לידיים שלו, הוא בסוף, הוא לא מדבר עם ברק סרי מאשדוד ועם החבר'ה שלו שם שיושבים במסעדת דגים. הם בסוף, הוא בסוף בא, הוא פותח טלוויזיה ישראלית, רואה פושים, רואה אתרים אינטרנט. ואם אנחנו שם כל היום, כל הזמן, בהיסטריה של זרה ופאניקה ופה ושם וטיסות ואוי ואווי ומה יהיה וכאלה וכאלה, אנחנו פשוט משחקים בידיים שלו. השאלה,
לא, שלמי, אבל אתה יודע, עוד פעם אני אחזור לגילי המתקדם, אתה יודע, כשאני הייתי צעיר, אז היה כאן ערוץ אחד עם 98% רייטינג, וכולם רצו, לא רצו, היו מחויבים, אם רצו לראות טלוויזיה, לצפות בטלוויזיה, לראות את הערוץ האחד הזה של, של פעם. היום יש בו מאות ערוצים, עשרות ערוצי ספורט, ועשרות ערוצי מוזיקה, וסדרות,
יש לנו איזושהי נרקומניות של חדשות, נכון?
ורשתות.
אנשים פה שותים חדשות יותר מדי.
אתה יכול לצפות במה שאתה רוצה. עכשיו, הראיה שיש איזה ביקוש, כנס לטבלאות הרייטינג בתשע בבוקר, ותראה שיש איזה רייטינג.
אתה אומר מי הביצה ומי התרנגולת, האזרחים עם התרנגולת.
כנס בתשע בבוקר לטבלאות הרייטינג של יום לפני, ותראה שיש לזה רייטינג.
אבל אני אומר, אז אני אומר לך עוד במשפט אחד, כיסה פה.
אגב, זה לא רק המתנה. זה לא רק המתנה, זה לצערנו לא מעט התרחשויות, פיגועים, ירי לצפון,
אבל אני אומר,
ירי לדרום.
אני הולך איתך.
יש לא מעט אנשים שרוצים להיות מותקנים.
אני אומר שאם יש הרבה שעות שידור, יש לנו גם במה, גם כאילו בוא נעשה את הרגע הזה של דובר צהל שיגיד חבר'ה לשמור פיקוד העורף, דרך אגב לדעתי ההתנהלות של דובר צהל באירוע הזה מופתית, זאת אומרת אם הוא היה אומר בוא זה שגרה וזה ומלחיץ כל המדינה, יאמרו לו מה אתה מלחיץ את המדינה בזה, אם הוא כאילו לא עושה אז הוא אומר מה איפה דובר צהל נעלם, לדעתי יש פה איזשהו בלנס מאוד מאוד יפה של דובר צהל והדבר האחרון
הוא... אני בכלל חושב שדובר צהל מתחילת המלחמה מתפקד לאילה ולאילה.
חד משמעית, והדבר האחרון, שכחתי כבר, זה לא חשוב, שר.
בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
אבי אשכנזי, מה קורה? מה שלומך?
מה שלומך?
תתחיל איתנו במשהו טוב, אבי, בוא נתחיל משהו טוב, אחר כך נעשה בעירד, פאניקה עניינים. תתחיל איתי, מה הדבר הכי טוב שנתקלת בו השבוע בצבא?
עכשיו, משהו טוב אם אתה רוצה ברמה האישית, אז יש לי
יום
יום הולדת.
מזל טוב, מברוק עלק, יא הריסם הברוק.
לא, לא, הריס חתן.
עזוב, אל תהיה איזה. בכמה אתה חוגג? 32, 26, כמה זה?
אני זקן.
בוא נעשה סדר רגע בבלגן הזה. קודם כל אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה פסיכולוגית שמופנים עלינו גם מאיראן, גם מחיזבאללה וגם אנחנו כלפי הצד השני. יש פה מלחמה פסיכולוגית. ולמה יש פה מלחמה פסיכולוגית? כי יש פה אתגר לשתי הצדדים בסוגיה הזאת. אחד, שתי הצדדים לא רוצים מלחמה. האיראנים רוצים קודם כל לשמר את היכולות שלהם להתקדם לגרעין, וזה מבחינתם הדבר האסטרטגי בראש למעלה, מה שנקרא בראש בראשונה. והאיראנים נמצאים גם במצוקה, הרי אין להם הילה בתכלס לבצע תקיפה לישראל, הרי בסוף, עם כל הכבוד להניע, ישראל לא לקחה אחריות על החיסול. מדובר כנראה באיזשהו אירוע פנימי, לפי מה שהם מבינים, ולא
אירוע
חיצוני. איך?
יש חמאס, מה, זה לא...
חבר'ה, אירוע פנימי שהחיסול עצמו בוצע על ידי גורם פנימי, בתוך איראן, לא ירו טילים, לא תקפו עם מסוסים, לא עם צוללות. אירוע שקרה בתוך איראן.
אני אוהב את הקו הזה.
אירוע פנימי של איך?
אני אוהב את הקו הזה, אוקיי.
ולכן, מה הם יכולים לבוא ולהגיד בעולם? תקפנו את ישראל, למה? בגלל שאנחנו לא יודעים שיש לנו בעיה בתוך משמעות המהפכה, או בתוך המשטרה שלנו, או בתוך הפרוקסי שלנו. זה לא אירוע חיצוני, אין להם הוכחה איזה אקדח מעשן שמצביע שזה קרה מבחוץ כלפיהם בעניין הזה, ולכן הם קצת בבעיה בסיטואציה הזאת. מצד שני...
כן, אבל איך אתה מיישב את ההתלהמות שהייתה שם מיד לאחר החיסול, הקריאות שאנחנו נעניש את ישראל ונגיב, והתגובה תהיה קשה, איך אתה מיישב את זה?
זה הגיע להם קודם כל מהבטן ולא מהראש, וכשהם התחילו להסתכל פנימה לתוך הראש, הם התחילו להבין שאין להם ראיות, אין להם אקדח מהשן, לבוא ולהגיד, ישראל עשתה.
בקיצור, אבי, באתם לעין של הדבר הזה. באתם לעין של הדבר הזה כמו מה שכל איש תקשורת ואיש צבא חטף השבוע. מתי? מתי זה קורה?
הוא מסביר לך כמה...
שאולי זה לא יקרה.
הוא מסביר לך כמה שם, כמה המוטיבציה ירדה.
שאלתי אותי שאלה. עכשיו לגבי חיזבאללה. חיזבאללה זה סיפור אחר לגמרי. גם חיזבאללה מבין שהוא לא רוצה את הלחימה העצימה, והוא צריך עכשיו לחשב איך הוא עושה פעולה שתחב לישראל מצד אחד, ומצד שני... לא תדרדר את המצב למלחמה כוללת. ובתווך הזה ששתי הדברים האלה, אנחנו נכנסנו למלחמה פסיכולוגית. כלומר, מושכים את הזמן עם איומים הדדיים אגב. אתמול שמענו את שר הביטחון, ושמענו את הרמטכ"ל, ושמענו את ראש הממשלה שהיה בבקו"ם, ואנחנו עושים גם את אלוף פיקוד צפון, ואנחנו מבינים שכל צד מאיים על הצד השני, זה כמו, אני תמיד אומר, את הדימוי של שני גברים נפגשים ללכת לאיזשהו קרב, וכל אחד מאיים, תתפוס, תחזיק אותי, אני אפוצץ לך, ושתי הצדדים מפרקים אחד על ה...
היה קטע כזה בפלטפוס פעם, אתה לא יודע אם אתם מספיק, אתם כן מספיק
את זה. אתה לוקח את השיחות האלה לפלטפוס,
תן רגע לבלות, לא, בוא נעשה עוד פאניקה, יאללה, פאניקה, בלגן, אל תשאלו, איזה זה, תן דבר
פלטפוס. נו, יאללה, פלטפוס.
היה קטע מעולה שלהם, ששניים כאלה רבים, אז הוא אומר לך, בוא, עכשיו אני לא יכול, בוא, אני תפוס לך אחר כך, ואז הם הולכים זה, עד שהם ישנים ביחד, בוא, אני תפוס לך, לא חשוב, הרסת לי עכשיו את כל המומנטום.
אבי, שאלה, אנחנו שומעים הרבה גם באמירות גלויות, כמו שאמרת, רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה, על מעבר מהיר מהגנה להתקפה, אם וכאשר. עכשיו, זו השאלה, לגבי האם וכאשר, אתה גם אומר לנו שבאמת החיזבאללה ירצו להכאיב, אך מאידך לא לעבור את הגבול שאחריו אנחנו מדרדרים כולנו למלחמה, יכול להיות שמלחמה אזורית. מי כבר, מהו באמת, מהם המדדים לזה, אוקיי, חטפנו מכה כואבת, נתנו לנו מכה זה, אבל אנחנו יכולים להכיל אותה, ולא לעבור משלב ההגנה לשלב ההתקפה, שיכול להיות שיביא אותנו למלחמה.
שאלה מצוינת, ובדרג הביטחוני הבכיר אומרים, תקשיב, אנחנו נבחן את האירוע בשתי פרמטרים. אחד, הכוונות, ושתיים, התוצאה. מה הכוונה? האם עכשיו יראו 1,000 טילים על ישראל, האם אנחנו נבליג עליהם? כנראה שלא. גם אם האלף טילים האלה יורטו על ידי מטוסי בנות הברית ושל צה, של חיל האוויר ושל כל הדברים האלה, עצם העובדה שהם החליטו שהם יורים 1,000 טילים מאיראן או מתימן או מכל זה ביחד, זה חמור? כן, זה חמור. האם חלק מהטילים יפגעו ויהרגו עשרות אזרחים? אז גם זה חמור, וגם זה אנחנו נגיב בעניין הזה. לכן, באים בצהל ואומרים, בישראל אומרים, אנחנו נגיד לפי השני פרמטרים האלה, וגם מעבירים את זה לצד השני. אז עכשיו הצד השני צריך לעשות עכשיו מה הוא רוצה לעשות.
אבי אשכנזי, תודה, תודה, יקרי, יום טוב שיהיה.
תודה לכם, בבקשה.
בוקר טוב, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מיהדות התורה.
בוקר טוב.
קודם כל, סחטן, אתה יודע, מאוד קשה למצוא השבוע מרואיינים ממפלגת יהדות התורה. סחטן.
לא מודע לזה,
אבל... לא, אל תגיד. אתה יודע, יש שבוע תמונות מאוד מאוד קשות מהבקום. בסוף, אתה יודע, תרצה או לא, אתה לבוש כמוהן, אתה חרדי, אנחנו תכף נעשה את ההבדלה שאתה לחלוטין לא הקיצונים, וזה הפלג הירושלמי.
כשאיראן יורה, חושבים שגם סעודיה יורה.
יפה, בדיוק. אז אנחנו יודעים...
שאין קשר, וזה, הם תוקפים גם... וזה רק לפני כמה שבועות תקפו את... את הרב ליצמן ואת הרב גולדדוב, זה אותם אנשים.
אז בקיצור, אתה אומר, בוא, בתחילת השיחה,
אני לא אוהב, בסדר, עובדתית, מה זה זה? ברק סרי, אתה...
לא, רגע, רגע, לא, אני אגיד לך למה אני שואל. מי שלא מכיר את הדקויות, יצחק פינדרוס משתייך לחלק הליטאי, שביהדות התורה. אנשי הפלג, אלה שפרצו לבקום, אלה שמפגינים, אלה שחוסמים את כביש מספר 4, את הכניסה לירושלים וכו' וכו', משתייכים, הם בשר מבשרו של יצחק פינדרוס. גם הם שייכים...
לא, הם לא משתתפים לבחירות לכנסת.
בסדר, לא, לא, לא.
פלג ירושלמי, קיצוני, לא קשור לפינדרוס, ועדיין.
רגע, הם עדיין שייכים
למגזר
הליטאי. האם אתה, יצחק פינדרוס, מתנער לחלוטין מכל מה שהם עושים, כל מה שהם
אומרים? הם נגדנו יותר מאשר לדעתי, איך קוראים, הם לא מצביעים בכנסת, הם לא בעסק בכלל, הם לא... ומי שחושב שאצל הדבר הזה של אלימות ומכות והפגנות, זה בכלל לא... זה בכלל לא בא בחשבון, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, תלוי מה, תלוי איך, באיזה נסיבות, אנחנו לא בעניין הזה.
אתה מסתכל על זה מהצד, ומה חושב לך?
אני לא מסתכל מהצד, אני מכיר את זה כבר הרבה שנים, אמרת לך, זה גם בתוך המגזר, זה לא משהו שהוא...
לך, אני יודע שהיו רדפו במשך תקופה ארוכה אחרי חבר הכנסת גפני, אחריך, לך היו התקלויות איתם?
אחריי פחות, כי אני גר ברובע, יותר מורכב להם כנראה.
הבנתי, טוב.
אבל אני רוצה לשאול אותך שנייה, הרב פינדרוס. דווקא בגלל שאתם מהאזור המתונים, אני כתבתי את השבוע איזשהו טור, יש לי ביקורת.
לא יודע אם נתונים, בוא, אני לא אגן את ההגדרה הזאת. אבל אנחנו לא בעניין הזה של מכות, אלימות והפגנות, זה לא התחום שלנו. אין איזה קשר לזה, זה אפילו לא קשור למתון, לא מתון, זה לא הנושא.
אוקיי. אתה לא היית מגדיר את עצמך יותר מתון מהם בתפיסה?
אני לא חושב שזה בגזרה הזאת בכלל.
לא, זה בטח בגזרה הזאת, כי למשל המיינסטרים אומר ללכת... רגע, הרב פינדרוס, המיינסטרים אומר ללכת לבקום, להסדיר תורתו אומנותו, לחזור ללמוד בשקט. הם אומרים, לא, גם אנחנו לא להסדיר. אז אתה באיזושהי תפיסה שלך, וממילא שאתה חבר כנסת, אתה הרבה יותר מתון מהם, אני טועה?
אתה יודע, זה אנרכיזם, מה זה לא ללכת, לא להציר. זאת אומרת, שוטר שוטר, בודק, עוצר אותך, בודק לך רישיון נהיגה, אתה לא מגיש לו את זה, לא הבנתי. זאת אומרת, זה בדיוק אמרתי, זה התנהלות קצת אנרכיסטית, זה לא קשור.
אתה יודע מה, למה אתה... שנייה, אתה יודע למה זה עוד יותר מעניין מה שאמרת עכשיו? כי התחושה שלי שיש את אירוע פייגי המשוגעת, למי שלא יודע, זאת אומרת, כל פעם שיש איזו החמרה הלכתית, אז הרב מסתכל לרב שיותר מחמיר ממנו, שיותר מחמיר ממנו, שיותר מחמיר ממנו לראות מה הוא רואה, והאחרון רואה את פייגי המשוגעת למעלה במאה שערים, צועקת לו, היא תתבייש רפורמי. זאת אומרת, השאלה, האם אתה גם עכשיו בזהירות שלך, לא קצת חושש, זאת אומרת, אתם המתונים.
אנחנו בסופו של דבר יש לנו נושא אחד של בחייתנו, נכון, הוא בראש סדר עדיפויות, זה נוסעות, בראש מעיינינו. זה נושא שמי שלומד תורה יוכל לשבת ללמוד תורה בנתחה.
ומי שלא לומד תורה?
ובלי להיות מוטרד.
ומי שלא לומד תורה?
ומי שלא לומד תורה צריך לעשות את מה שצריך לעשות. יש כללים, יש מערכת, יש איך הוא לזה, הצבא צריך לדאוג שיהיה לו את התנאים שצריכים להיות לו, אבל אין לזה, אין לזה שום קשר. הנושא שלנו, כמו שאמרתי, מי שלא לומד תורה יוכל לשבת ללמוד תורה בנתחה.
אז בוא נחדד את זה. אז אתה אומר שמי שלא לומד תורה, אני מדבר עקרונית, הצבא יצטרך לתת לו את התנאים, הכל טוב יפה, אבל מי שלא לומד תורה צריך... מי שלא לומד תורה צריך ללכת לשרת בצבא.
צריך, אמרתי לך עוד הפעם, הוא צריך לראות מהם התנאים, אם הוא יכול ללכת, אם הוא יכול לעבוד בהם, אבל זה לא הנושא שכשאנחנו מדברים על חוק, החוק של דחיית השירות ללומדי תורה, הנושא הוא ללומדי תורה.
אבל אני רוצה להשמיע לך, רגע, דקה, דקה, דקה. אני רוצה להשמיע לך, ורוצה לשמוע מה דעתך עליו, את קטע קצר דברים שאומר הרב דוד לייבל, אתה בטח מכיר אותו, ראש ישיבה, ראש כולל, ראש ישיבה ליטאית, כן?
לא, לא מכיר אותו, שמעתי עליו.
מנסה ליצור מסלולים מותאמים לחרדים בצה"ל, בוא נשמע קטע קצר מהדברים, תגיד לי מה אתה אומר עליו.
אין שום סיבה שהחברה החרדית בארץ לא תהיה כמו החברה החרדית בניו יורק, בלונדון, בצרפת. החברה החרדית שמה ב-80% או ב-80-90% עובדים ושומרים על תורה ומצוות, ויש ישיבות, יש כהלים, ואין שום סיבה שפה זה לא יהיה אותו דבר.
תגובתך?
תגובתי שגם בארץ יש כהלים, יש אנשים שעובדים, ויש אנשים שלומדים, ויש אנשים שעובדים. זה קורה גם בארץ בדיוק כמו בחוץ לארץ. אני מושג מאיפה הוא לקח את זה שזה שונה, אני לא חושב שזה שונה. אני חושב שזה, יש פה משהו אחר, שפה יש מאבק במערכות בין חרדים וחילונים, יש ניסיונות לחסום את הציבור החרדי בכל מיני דרכים, אתה רואה את זה עכשיו באופק חדש, אתה רואה את זה עכשיו במערכת החינוך העצמאי, שלומדת ליבה ב-100%. יש פה קצת התעממות במערכה, אבל אתה שואל מבחינה עקרונית, ברור שיש פה אנשים שיושבים ולומדים, יש פה אנשים שעובדים, אנשים יקרים מאוד, אני לא מגדיר את עצמי, כי לצערי הרב לא זכיתי כרי לשבת בעולה של תורה, אני יושב בכנסת, לביתם ידיעתי זה מקום עבודה.
פחות עולה של תורה לדעתי שמה.
מה?
פחות עולה של תורה לדעתי.
פחות עולה של תורה, בדיוק, בלשון המעטה.
כן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אם הזרם, התחושה שלי שזרם המיינסטרים לא עושה מספיק, לא עושה מספיק כדי להילחם, בסוף הם מיעוט קיצוני, אתם הרוב המוחלט. אני רואה שגפני למשל על כל הודעה שמישהו מוציא בשבת, ישר במוצאי שבת הוא הוציא הודעה, עכשיו הוא לא אומר כלום. ואני רואה גולדקנוף יודע לצאת יפה מאוד על כל דבר שלא נראה, פתאום עכשיו שקט ודמה. למה אתם לא יוצאים למאבק נגד הקיצונים? למה אתם לא, אתה יודע, פשקבילים, דרשות של רבנים, לא יודע, אין שידוך, אין מניינים, אין זה. למה אין דבר כזה? כשאתם יודעים למחות נגד חילולה של שבת בקרתה, אז יודעים למחות, אתם הרוב, תנצחו את המיעוט.
א' אין שידוך זה קורה, אף אחד לא רוצה לקחת...
בוא, רפינדרוס, כשאתם רוצים להילחם, אתם יודעים את זה ביג טיים. התחושה שלי שפה...
איפה? עוד פעם, במסגרת בית המחוקקים, במסגרת המקום שאנחנו נמצאים בו, הם לא נמצאים כאן בבית המחוקקים. זאת אומרת, לא יצויר, באים בתוך המפלגה, ואני צריך להגיד, חבר'ה, אנחנו לא מסכימים איתם, לצורך העניין, הם היו בתוך היהדות התורה, היינו צריכים להגיד, אנחנו לא איתם, ברור לך שהיינו אומרים את זה.
אבל אתה יודע, רגע, אני רוצה לקחת לך למקום אחר בעניין הזה של הפלג. אתה יודע מה אומרים היום? אני קורא את התקשורת החרדית, ואני שומע מה אומרים שם כל מיני מובילי דעת קהל. הרבנים של ש"ס, הרבנים של דגל תורה שלכם, הרבנים של אגודת ישראל, כולם בעניין הגיוס, ישרו קו עם אנשי הפלג. הטקסטים הם קשים, הטקסטים הם אגרסיביים. תהליך הפוך למה שכולנו ציפינו שיקרה מ-7 באוקטובר.
אני מסכים באופן, שנייה, אנחנו דיברנו קודם על אלימות ועל צורת התנהלות. עכשיו אתה מדבר איתי על
המערכת
שבנושא, ברור. שאיפה שבית המשפט העליון הביא את הצבא בתקופה הזאת, ברור שזה הביא למצב של קושי הרבה יותר, כי אין מסגרת חוקית לשתף בו פעולה, וזה הביא לקושי הרבה יותר. מה אתה מצפה שמה, שכרגע המצב הוא שאין, הגדיר את זה מקודם מאוד יפה, יהודה שלזינגר, היית מגיע לבקום, ומגדיר תורתו ומנותו, ומקבל דחייה לשנה. היום זה לא הסיטואציה, זה לא המצב, אז מה אתה מצפה שיקרה? הצבא גם לא ערוך. אז מה אתה מצפה בדיוק?
תגיד לי, ואם אני אגיד לך, תשמע, אם אני אגיד לך פינוס, אתה אדם אינטליגנטי, אבל אתה כל כולך תירוץ אחד גדול, למה לא לשרת? כל דבר שיגידו לך, אתה תמצא תירוץ, הצבא לא ערוך, בגץ השם, הצבא עושה כך, והצבא עושה אחרת, ולמה לא עשו כמו שעשו 20 שנה? אני אגיד לך מה ההבדל, ההבדל הוא אחד, יצחק פינדרוס, ההבדל הוא אחד. אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר אמרו, באמת ראשי הצבא, שרי ביטחון, רמטכ"לים, נדבר לך עשרות שנים אחורה, או לא עשרות שנים אחורה. צריך צבא קטן, רגע, צריך צבא, רגע, תן להשלים, פינדרוס, תן להשלים, צריך צבא קטן ומקצועי, ולפיכך אפשר לקצר את גיל, את זמן השירות, ואפשר לקצר את זמן המילואים. השתנתה המציאות, ישראל שונה אחרי השבעה באוקטובר, הצבא צריך בדחיפות אלפים של חיילים, זה מה שהשתנה, ולכן לבוא לצבא, לבוא לבקום, להגיד תורתו אמנותו, וללכת הביתה, לא יכול לקרוא כבר.
אז אני אגיד לך, מה שאמרת נכון, אני לא ביקשתי לחזור 5 שנים אחורה, אני מבקש לחזור 20 שנה אחורה, בסדר? וכן, לפני 20 שנה, שלפני שדיברו על צבא קטן וחכם, זה בדיוק מה שהיה, מי שהיה תורתו אמנותו בא ויתרם תורתו אמנותו, מי שלא היה תורתו אמנותו, כדוגמת אני ב-1998, הגיע לצבא והתפייס, בסדר? והיה אותו הסדרים בשנות ה-80, ואותם הסדרים בשנות ה-70, ואותם הסדרים בערך כלום הזה, ועל זה אנחנו מדברים, זה אחד, שניים, אני מזכיר לך עוד משהו, גם הצבא השתנה, הפלורליזם נכנס מאוד 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 חזק לצבא, מאוד מאוד חזק, וכל הנושא הפרוגרסיבי נכנס מאוד חזק לצבא, ואני כמוכם יודע את זה, וגם זה עשה שינוי.
אני מכיר את הצבא, אני מכיר את הצבא, ואני לא יודע מה אתה מדבר.
בכוונה אני שמח כי פתחת את זה.
לא, אבל אני אומר לך, פינדרוס, אני מכיר את הצבא, אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל בוא נתן לך דוגמה למה שאמר לך שזינגר. בוא אני אגיד לך מילה, על מה, אתה
דיברת על זה שאתה בכנסת. תן לי לסיים, שאלת שאלה ארוכה, זה בסדר, תן לי לסיים את התשובה. ואם 7 באוקטובר שינה את המציאות הזאת, אז הוא צריך לשנות אותו בשני הכיוונים, ולא להרבב, א', לא להרבב את שני הנושאים, בסדר, יש תורת האומנותו, ויש כמו שאמרת את מי שסיים תורת האומנותו, מה יעשה? הם שני נושאים נפרדים, וצריך לטפל בשניהם, אף אחד לא צריך לברוח, מוכנים לטפל בזה, אממה, אדון שר הביטחון לא היה מוכן במסגרת הממשלה לטפל בזה, אדון, איך קוראים לזה, וחיכה שבגץ יכריח אותו לעשות א' ויכריח אותו לעשות ב', וחיכה שגנץ יסכים ושפלוני יסכים ואלמוני יסכים והסכמות וכל מיני דברים כאלה. אבל רק בגזר אחד הוא לא אכפת לי מסכים, הוא לא מסכים לך, לא דיבר איתו. אבל זה בדיוק. יגיעו לחוק ואתה שואל אותי, זה מה שצריך לעשות, בדיוק כמו שאמרת, גם אחרי 7 באוקטובר, א', למצוא פתרון לבעיה של הפרוגרסיביות בצבא, לאלה שיכולים להתגייס ורוצים להתגייס, ואלה שתורת אמונתם.
רגע, אני חייב במילה, חייב העניין הזה, רגע, תן לי מילה. שמע, אתה עובד בכנסת, דיברנו על זה שאתה עובד בכנסת, אני מכיר באופן אישי גם את הצבא וגם את הכנסת מצוין. אתה נכנס למזנון חקים ויש שם נשים שיושבות לידך, ואתה נכנס לישיבות בוועדות ויש שם נשים וגברים והכל מעורבב, ואתה נכנס לאולם המליאה ויש שם גברים ויש שם נשים, במה החיים האלה שונים מהחיים בצבא?
ברק, נכנסת פעם לתוך בית הכנסת? לשחרית?
נכנסתי.
ישב לידך אישה?
לא, אבל אתה בכנסת ישבה לידך.
אתה יודע למה לא? ברק, אני לוקח אותך
לידך. אבל בכנסת יושבת לידך אישה בוועדה.
אתה יודע מה ההבדל בין כנסת לבית כנסת? אני אגיד לך בדיוק מה ההבדל. אתה יודע למה בבית כנסת לא יושבים נשים? בגלל שבתורה כתוב שאסור במחנה צבאי שיהיה נשים. המקור להפרדה מגדרית בתפילה, בדת, הוא בא ממחנה צבאי. זאת אומרת, הדוגמה הזאת היא דוגמה בדיוק הפוכה. כל המקור בכלל שיש הפרדה מגדרית מתחילה במחנה הצבאי, בחומש דברים. כל הדיני תפילה, דיני ברכות, דיני כיסוי ראש, דיני כיסוי, זה הכל בא מהצבא.
אני התכוונתי רק משפט לסכם את זה, אני התכוונתי שבכנסת אתם חיים עוד בהרבה פחות הפרדה, מה שאתם חיים במסלולים החרדים בצבא.
משהו קצת יותר גדול, אבל הרב פינדרוס, אתה דיברת על צבא קטן וחכם ולא היה צריך וכך, עכשיו אתה יודע, המצב השתנה, צריך, עכשיו כל הדבר הזה של צריך, צריך יותר חיילים, אין מה לעשות, יש מלחמה ענקית, היא לא נגמרת, צריך יותר חיילים, זה המצב עכשיו. אומרים לך, בחורי ישיבות ההסדר, ראינו אותם, ראינו את הבן של ללי דרי עם הספר תורה, ראינו את ישיבות ההסדר, משלבים גם תורה וגם צבא. למה הציבור החרדי לא יכול לעשות גם וגם?
אני אעבור לך שוב. א', ובוא, אתה יודע שהציבור הדתי לאומי, גם במה שאני אמרתי לך, סובל לא פחות מאשר הציבור החרדי במקומות אחרים, פחות בצבא, אתה צודק. אבל כפי שאמרתי, אני אומר את זה שוב, יש פה שני נושאים שירבבו אותם. הנושא של צבא, צריך להתמודד בנושא של צבא, וצריך לראות את ההוראות יעלון, איך מתמודדים איתם, זה אחד. שניים, יש פה עוד משהו שזה להרבב אותו. התורתו אומנותו צריך להיות מוסדר, בלי קשר.
לא, אני בכלל אומר שהתורתו אומנותו לא צריך להיות מוסדר. לא צריך, אי אפשר יותר, אין יותר פריבילגיה רק לשבת בישיבה, צריך לעשות גם וגם.
אין פריבילגיה, אתה יודע, אנחנו...
למה?
הוויכוח המקורי הוא, האם העם היהודי הוא קודם עם יהודי, אחרי זה יש לו ארץ?
תראה כמה חיילים, תלמידי תורה, חכמים חכמים, חזקים.
לא אמרתי את המחר, אבל אני אומר לך עוד פעם, השאלה היא, האם העם היהודי הוא קודם עם יהודי, ואחר כך יש לו ארץ, וקודם יש לו ארץ, ואחר כך הוא עם יהודי. ובוויכוח הזה זה ויכוח שנמשך מהשנה, אנחנו לא נפתור אותו בשידור וגם לא נפתור אותו ב...
טוב, הרב פינדרוס.
הרב פינדרוס, תודה רבה. תודה שהיית איתנו.
בוקר טוב.
זה הפצע. זה הפצע הכי גדול, הכי משמעותי. ואתה יודע מה הכי עצוב לי? 48 מתוך 900 שהגיעו השבוע לבקום, אחרי ש900 נשלחו, זה היה בלוף ידוע מראש. אבל, ופה זה אבל גדול, אני רואה שמאשימים את הצבא בזה, האחרון, שאפשר לשים אותו במצבת האשמים, זה הצבא. שמנסה כל מה שהוא יכול. זה החינוך, זה המדינה, זה החקיקה, זה הכל. האחרון שהשם באירוע הזה, זה דווקא הצבא.
אני אומר לך, אפילו ברמה הפרקטית, מה שקרה שם, הביזיון שהיה, ולא נשמע לכם את הטקסטים, הביזיון שהיה שם סביב תל השומר, זה דבר שהוא... מילה, אין מילה אחרת חוץ ממחפיר. הרי באו לשם עשרות, אם לא מאות, של כל הפרחחים האלה של הפלג, שישבו והחליטו את המעטים שבמעטים...
אתה יודע שהם עוד מקבלים תקציבים?
המעטים שבמעטים...
אתה יודע שהם מקבלים תקציבי ישיבות בגלל שהם לא בתור...
ביזיון כפול. המעטים שבמעטים שכן רצו להגיע, הפחידו אותם, הזהירו אותם, אימו עליהם, גרמו למעטים האלה לנוס, ובאמת לעבור שם מסך חתחתים עד לכניסה לתל השומר, כשאף אחד לא בא ועוזר להם, והשיא היה שהם בכלל הצליחו לפרוץ שם לתוך בסיס. אז בואו, אל דבר איתי, זה כישלון מוחלט, מלמטה עד למטה, מלמעלה עד למטה של כולם.
103 FM ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
1-2-1-2-1-2-1-2 שעה שנייה. שלזינגר, תשמע, אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אני באמת משתדל מאוד לא להחמיא לעצמי, אבל אני כבר כמה שבועות אומר שלאט לנו, לאט לנו, זה לאט בעיקר לנתניהו, לאמר, להמתין לבחירה של טראמפ, שמה, טיול בפארק, שום דבר, יש נשיא כבר, זה רק כמה חודשים להמתין, למשוך עד ינואר, ואז טראמפ מגיע, ואנחנו רואים שזה, בוא נגיד כך, זה 50-50 במקרה הטוב מבחינת טראמפ, שלא לומר מעל זה. הפערים בסקרים שבין טראמפ לביידן נמחקו, קמלה האריס עוד לפני הוועידה של הדמוקרטים באוגוסט, באמצע אוגוסט, בעוד שבועיים, עוד לפני תחילת הקמפיין הרשמי, לא רק סגרה את כל הפערים, היא כבר מובילה ב3-4% בסקרים הארציים, במצב של מומנטום אתמול, אמירה חצי הזויה לחלוטין של טראמפ, שאומר שהנשיאות נגזלה מביידן על ידי קמלה האריס, והיא ממש נשדדה ממנו, והוא דורש להחזיר לביידן את התואר המועמד של הדמוקרטים. זה רק מלמד על המצוקה הגדולה. ולכן בהיבט של ישראל, אני מציע שוב לכל הקברניטים, בראשם לנתניהו, שב על הגדה, אתה מבין גדול בארצות הברית, אתה מבין ענק בארצות הברית, אבל אתה יודע, אני הקטן מייעץ, שב על הגדר, תמתין לבחירות, אל תביע דעה, אל תאמר על אף אחד, אל תמתין לאף אחד. ואם אנחנו מדברים על הדבר הזה, הייתה אמירה, הניו יורק טיימס מדווח הבוקר, מדווח אתמול, על אמירה מאוד מאוד בעייתית של קמלה האריס, הגיעו אליה כמה נציגים פרו-פלסטיני, ואמרו לה, תשמעי, אנחנו רוצים לבחור עבורך, כנציגת המפלגה הדמוקרטית, יש לנו בעיה איתכם, אתם פרו-ישראלים מדי לטעמנו, והנשק שאתם מעבירים לישראל, גורם להרג ילדים ואוכלוסייה אזרחית, ואנחנו דורשים הסברים. והיא אמרה להם באמירה שאתה יודע, אם זה בניו יורק טיימס, אז עיתון אמין, עיתון רציני, אני מוכנה לדון באמברגו על ישראל, על נשק לישראל, כשבחר להיות נשיאה, אמירה מאוד 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 בעייתית של קמלה האריס, אמירה מדאיגה, צריכה להדאיג כל ישראלי, בטח בתקופה כזאת, עם המון המון דורשי רעתנו כאן.
אני מודה שאני מבין בסוגיית ארצות הברית באופן שטחי בלבד, ניזון בעיקר גם ממה שאומרים אנשי הנהגה הישראלית מהדבר הזה, אמר לי אחד מהם שחזר מארצות הברית, קמלה האריס זאת צרה צרורה, אם היא תיבחר. וזה פחות או יותר הדבר היחיד שמעניין אותי בבחירות האלה בארצות הברית, האם זה טוב לנו או לא טוב לנו. אני חייב להגיד לך שהאופציה השנייה, דונלד טראמפ, איך לומר בשיא העדינות, ראיתי רגל גרושה יותר יציבה ממנו, בסדר? כאילו...
ותזכור שדונלד טראמפ מגיע לקדנציה שנייה, אם הוא נבחר, לא מחשבן לאף אחד,
לא בדיוק, הוא אמר אז לברק רביד, כללות על נתניהו, אני לא שוכח לו את העברת השגרירות, את התמיכה בגולן, את הכל טוב ויפה, הוא באמת עזרה, גם עכשיו דרך אגב הוא מדבר, גם עכשיו הוא מדבר, בעד ישראל.
נכון.
אבל אגיד לך שזה הסלע הכי יציב שאני צריך להתעלות בו, וואלה, לא יודע, יש לי ספק מאוד מאוד גדול לגבי הדבר הזה.
נכון.
אבל העניין הוא, הקמל האריס, כמה היא, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני.
לא, אבל רגע, רגע.
כמה היא צרה צרורה אלינו.
אפרופו לתמוך בישראל, אז אני מזכיר לך שביום המר, הקשה, המשברי, בשבעה באוקטובר, אז יומיים שלושה לאחר מכן מתייסף הנשיא ביידן על כל המשמעויות של נשיא אמריקאי שמגיע לישראל. טראמפ לעומת זאת העדיף לנעום בכל מיני כנסים פוליטיים, ללעוג לשר הביטחון, לפרגן לחיזבאללה. אז אתה יודע,
אני מנסה להבין
לא
כמה היא צרה...
לא צפוי, זה אנדרסטייטמנט של השנה.
סרי, כמה היא צרה צרורה הבחורה הזאת?
אני לא חושב שהיא צרה. תראה, אני אמרתי לך זה, אני חושב שהיא הרבה יותר יציבה מטראמפ, אבל אמירה, כמו שהיא אמרה אתמול, לפי הדיווח בניו יורק טיימס, שאני אשכול אמברגו נשק על ישראל, בעקבות הדברים
מאוד.
של אותו גורם, זה קשה וזה רע. לכן אני אומר, אתה יודע, צריך לחבק... את אנשי המפלגה הדמוקרטית, כמו שאתה מחבק את טראמפ ואנשי המפלגה הרפובליקנית, כי כולנו בני אדם, כי כולנו אנשים, כי אם אתה תזכור, אם אתה תיבחר, אתה, קרי, קמלה האריס, תיבחר ותזכור שנתניהו בנאום בקונגרס, התעלם ממנה לחלוטין, פרגן לטראמפ, פרגן לביידן, לביידן זה לא חוכמה כי הוא כבר לא מועמד, והתעלם ממנה לחלוטין, כמו שהיא התעלמה ממנו ולא הגיעה לנאום שלו בקונגרס, זה לא טוב, זה לא משרת את האינטרס הישראלי, וזה צריך להסיר את זה מהשולחן כמה חודשים לפני הבחירות.
קצת קשקושים פוליטיים שלנו, מה אתה אומר? יאללה, יש שר ביטחון חדש, גדעון סער?
תראה, אני חושב ש... אגב, אמרתי זה לגדעון סער, שנתניהו לא יעז, ואני מאמר כאן, כי אתה יכול הרי עוד כמה שבועות אם זה יקרה, להגיד לי, הנה, אמרת, אבל זה אימור, אימור פרוע. אני חושב שנתניהו לא יעז לגעת בגלנט, הוא מתאב את גלנט, הוא שונא אותו בכל ליבו, כמה זה ישמע מוזר לאנשים, אתה יודע, ישמע דם רע בנהרות.
אני חושב שזה נשמע מוזר.
הסביבה שלו מחממת אותו בלי הפסקה נגד יואב גלנט, על כל מיני אמירות שלו, ועל כל מיני קריאות, לא נקרא לזה קריאות תיגר, קריאות תיגר על החלטות, כמו עסקת החטופים, שהוא, הדעה שלו היא שונה לחלוטין מנתניהו, ועוד כאלה וכאלה דברים. סוגיית חוק הגיוס שהוא רותח עליו, אבל אחרי ליל גלנט, ובשל המצב המאוד מאוד עדין שאנחנו נמצאים בו, הוא לא יעז, נתניהו הוא לא אמיץ גדול, הוא לא יעז להזיז אותו בתקופה כזאת, למרות שהוא היה שמח מאוד שהוא יקום וילך. לגבי גדעון סער, אני חשבתי שזו טעות ענקית מבחינת גדעון סער, כל הפלירטות הזה. אגב, גדעון סער צריך להגיד, מכחיש בתוקף, שהתנהל כל סוג של מסע ומתן עם הליכוד לגבי הצטרפותו לממשלה, טוען שזה שלא היה ולא נברא. אני בכל מקרה חושב שהפרסומים, היה, לא היה, זה
לא מזיק. מזיקים לאף אחד, בוא.
אני בטוח שזה מזיק לו.
למי? לסער?
אני אגיד לך למה. גדעון סער, הבייס שלו, הבייס שבחר בו, ונתן לו את כמה מנדטים של המפלגה שלו תקווה חדשה, היה היו אנשי ימין שלא יכולים לראות ולשמוע את השם בנימין נתניהו. הוא הלך עם הדגל רק לא נתניהו. הוא הבטיח מפורשות בניגוד לאחרים שהוא לא יישב איתו בשום תנאי ובשום מצב, והוא קיבל את המנדטים האלה מאנשי ימין שלא רוצים את נתניהו. פרסום של המסע ומתן, אני לא אומר זה כי הוא מכחיש את המסע ומתן, גורמים לאותם אנשים להגיד בוא 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 בוא, אנחנו נתנו לו את הקולות שלנו כדי שלא ילך עם נתניהו, אם הוא פלרטט עכשיו עם נתניהו, מקומנו לא איתו להתראות, לכן זה נזק גם הכיוון השני, זו דעתי.
אני, קודם כל, לפעמים באמת אנחנו כל כך מקשקשים שטויות, אני לא רואה את זה קורה, אולי בעוד כמה חודשים עם שר, תראה, יש הרבה אנשים בליכוד שחושבים ששר צריך להצטרף, יריב לוין, אני חושב שהוא אחד מהאנשים שאפילו היו דוחפים לזה, אני לא יודע אם בתמורת גלנט, אבל הוא כן דוחף על זה, וכן שוחח על זה עם נתניהו לדעתי. אני מבין את ההיגיון של ממשלה יותר יציבה, לא להיות בנוי על האצבעות של בן גביר, אני חושב שהם פשוט לא, נתניהו לא עניין של מתאים, עניין של פשוט הוא לא סומך על גדעון סער, הוא לא סומך שהוא יעשה עליו, הוא חושב שיעשה עליו סיבוב, ייכנס וירד. גדעון סער, להגיד לך שהדיבורים האלה לא טובים לו? תשמע, אחד הסכנות הכי גדולות לפוליטיקאים בסקרים, זה שאתה מופיע סקר אחרי סקר אחרי סקר אחרי סקר, שאתה מתחת לאחוז החסימה. זה מסוכן. עכשיו, תרצה או לא, תראה את בני גנץ. לפני 3 חודשים.
אבל זה טעות של גדעון סער, זה שהוא עזב, החליט לעזוב את בני גנץ.
כן, לא, אני אומר, מבחינת התעודה התקשורתית.
למבחן בסקרים פעם אחר פעם.
הרי זה הולך נורא.
אבל שיבוא בטענות לעצמו, נו, מה לעשות?
הכל בסדר, אני רק אומר, תראה את התעודה התקשורתית של בני גנץ, חבר בקבינט, בלי שר, בלי שום דבר, בלי תפקיד, בלי כלום. אבל חבר בקבינט, תראי כמה רלוונטיות, איך הוא מגיע לכל מקום כולם זה, איך שואלים, פה, שם, אתה בשיח, לא משנה אפילו רק חבר קבינט, פשוט בשיח, ואיך דקה אחרי שהוא כבר לא בשיח, לא בריאות, ואיך דקה אחרי שהוא כבר יוצא החוצה, מה זה בני גנץ עשה לך אפצ'י? בגלל זה, זה אלרגי לבני גנץ, ובגלל זה, ואחרי שהוא יוצא, אז פתאום הוא כל כך לא,
כן, אני אגיד מילה על זה, ואנחנו נצא
לזה טוב. ולכן האירוע של גדעון סער, עצם זה שמדברים עליו, זה אירוע טוב.
אומרים מילה, תשים לב שבני גנץ היה שותף לממשלה, שהתומכים שלו תיעבו כל רגע בשותפות הזו, לכן הוא מ-40, אני אזכר שהיה 41-42 מנדטים כשהוא נכנס לממשלה, והלך וירד, הלך וירד, בין היתר בגלל השותפות הזאת. אני חושב שהסיבות לעזיבה היו גם, לא רק שהוא הרגיש שהוא לא רלוונטי ולא שומעים אותו, אלא מעדיפים, נתניהו מעדיף לשמוע את סמוטריץ' ובן גביר, אלא כי הוא הבין שבציבור שלו כבר לא רוצים את השותפות הזאת. הוא הלך, בינתיים הדימום מנדטים די נעצר, הוא די סטטי בשבועות האחרונים.
חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון, אז אתה בוודאי מהאלה ששואלים אותו מהשבוע, נו נו תגיד, מתי זה קורה, נו מתי זה קורה. נכון, כמה פעמים קיבלת את השאלה הזאת השבוע?
אוהו,
נו ומה אמרת?
גם כשאני יוצא לתדלק.
באמת? ומה אמרת?
אני אומר שאני לא יודע, ושכשיקרה אנחנו מספיק חזקים, אני מרגיע, התפקיד שלנו בימים האלה להרגיע את הציבור שלא ברור לו שנמצא באיזה תחושה של קפיץ מתוח. אגב, מההיסטוריה הישראלית במלחמות תמיד המדיניות הייתה להגיב על הכוונה. לצערי הגדול אנחנו הגענו למציאות שבה אנחנו כנראה נגיב על פי התוצאה, על פי גובה הדעבות.
לא, אבל אנחנו נתנו פה, זה, אנחנו לא מגיע, אנחנו נגיב לתגובה שאנחנו נתנו להם בראש. זה לא שאנחנו יושבים מפוחדים, אנחנו נתנו להניע, נתנו למוחסן הזה, הם מאיימים בתגובה, זה לא שהם מאיימים עלינו כך סתם, אנחנו יושבים בצד. דרך אגב, גם צריך לבוא ולומר, אתה מכיר את זה לא פחות טוב ממני, המשוואה בצפון עם כל הכאב עצום, עצום, והבלתי נתפס על מה שקורה שם מבחינת הרוגים, הם חטפו 400 מחוסלים שם.
יותר.
אני חולק על דבריך, השיפור הוא לא השיפור של כמה הרוגים יש בכל צד. הסיפור הוא מה המציאות שמתהווה בעקבות המלחמה הזאת. אני השבוע הייתי בינוח ג'אט בכפרים הדרוזים עד לצפון, ביום שישי בעזרת השם אנחנו נהיה במטולה. הצפון ריק, מוחלט, שומם. שאתה תגיד לי גם בצד השני. בצד השני זה התחיל יחסית יותר מאוחר. אני עוד הספקתי להיות אצל ביטון באבים, אחרי שהוא חטף טיל לתוך היקף שלו, ולראות שבמרון הרס למעלה, מכוניות נוסעות ויש חקלאים שחופשים. לקח לנו הרבה זמן. לקח לנו הרבה זמן. אז אי אפשר לעשות משוואה מדינת ישראל הייתה צריכה להיות הרבה יותר נחושה.
אז בוא תגיד לי, חבר כנסת מאיר,
לגבי החיזבאללה בדרום לבנון.
אז בוא תגיד לי, חבר כנסת מאיר כהן, אתה היית שר, היום כאמור חבר ועדת חוץ וביטחון, מה אתה היית עושה אחרת, אם היית ראש ממשלה, אם היית שר ביטחון, במשוואה הזאת, באימות הזאת מול חיזבאללה? למשל, האם היית מפנה יישובים כמו שפונו, או שמשאיר את כל היישובים מאוישים, ובוא נראה אתכם יורים לתוך ערים ויישובים מיושבים.
אנחנו הפכנו את המאזן הזה בינינו לבין החיזבאללה, ארגון הטרור, למשהו הרבה יותר אלסטי. אני באחד הרעיונות אמרתי לפני הרבה חודשים, קצת אחרי, כמה ימים אחרי שהתחילו לפנות את קריית שמונה ואת הצפון, אמרתי שלהערכתי זאת טעות. עכשיו, אני אמרתי שזאת טעות כי דבריי חוסכו על ידי שיחה שהייתה לי עם ראש עיריית נעריה, רונן מרלי, שהתנגד לפינוי. ואני אמרתי שהיה צריך להשאיר את האנשים, ולהבהיר לחיזבאללה שטיל אחד שיורד בקריית שמונה, או כוונה, או טילים שיורדים בסביבת האזורים המיושבים שלנו, דבר כזה יגרור התקפה חזקה מאוד ותגובה חזקה מאוד לכל יישובי דרום לבנון.
מאיר כהן, לא חסרו איומים, אתה שומע כל יום את ראש הממשלה, את שר הביטחון, מודיעים שאם רק יראו, והתגובה תהיה קשה, והתגובה תהיה ניצחת, אתה לא מדבר על מה שהיה עוד לפני.
איומים,
אתה בא ואומר, אני איים גם כן, אני אגיד להם, שאם הם יראו, אנחנו נעשה זה. מה אבל, מה
יש שונה? יש הבדל גדול מאוד בין איומי רהב, שמתעצמים, אבל אין סביבם דבר וחצי דבר, לבין החלטה ברורה ואמירה ברורה. אם טיל ירד בקריית שמונה או בסביבתה, אנחנו פותחים במלחמה כמו שידענו לעשות מול החיזבאללה. והחיזבאללה לא רצה את זה, כמו שגם עכשיו הוא לא כל כך רוצה את זה. אבל לצערי הגדול, משהו התקרסם. אנחנו שבועים בתוך קונספציה, וצר לי שאני אומר את זה, אני כאילו אשמאל. אבל מה קורה שהימין ימין שולט, הם הופכים להיות לרופסים, למבולבלים, לא חושבים על המחר. עכשיו אני גמרתי לדבר עם קבוצה של דרוזים, והם אומרים לי, לא ברור לנו מה קורה מחר, אף אחד לא נותן לנו תשובות מה קורה מחר. ואני תמיד אומר, וכולנו אומרים, ולא חלילה בגלל פוליטיקה. אנחנו חיים שם, המשפחה שלי חיה שם. הסבתא וסבתא, הסבא וסבתא שלי קבורים שם, בקריית שמונה. אז אני אומר, אנחנו חפצי חיים, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, אנחנו צריכים להישמע הרבה יותר נחושים והרבה יותר מתוכננים.
אז בוא נדבר, תראה, אלה דברים טובים שכולנו אומרים אותם. בוא נדבר תכלס, בוא נדבר הרבה יותר קונקרטי. במקרה של אמרת, צריכים לבחון את הכוונה, במקרה והכוונה תהיה בתגובה הצפויה של חיזבאללה, תהיה נגיד ירי לכיוון חיפה, מעבר לטווחים שהם יורים שם, אני כבר לא מדבר על תל אביב, האם אתה מאיר כהן בעד
מלחמה כוללת?
לא מלחמה, עזוב מלחמה כוללת בינתיים, להגיב תגובה קשה בבהירות, תשתיות, רובע דחיה, גשרים, נמלים, נמל תעופה, נמל ימי.
חד וחלק, חד וחלק, אין שום אפשרות אחרת, אני אומר את זה בפה מלא. אנחנו נמצאים במזרח התיכון, אנחנו צריכים לשקם את ההרתעה שלנו. צר לי, לא אני ולא אתם ולא אף אחד במדינה הזאת לא רוצה מלחמה כוללת, אבל אנחנו צריכים לחשוב מה יהיה מחר. אנחנו צריכים לחשוב על היישובים האלה, אנחנו צריכים לחשוב על הילדים שלנו. אנחנו צריכים עכשיו להתחיל להגיב חזק מאוד בכדי להרוויח תקופה ארוכה, ובעזרת השם, אם הממשלה הזאת תוכל להביא אותנו להסכם לעוד הרבה שנים, מה שאני לא מאמין לצערי, כי היא עסוקה בשטויות ולא אנחנו עסוקים בלהתכנס בפגרה, להצביע על כל מיני רגולציות לתחנות טלוויזיה, מאשר לדבר על תושבי הצפון.
תגיד לי,
מזל שאתמול, אני גם...
אני רוצה להגיד לחרדים, חבר הכנסת
כהן. רגע, רגע, לפני החרדים אני אצא מילה, לפני החרדים אני אצא מילה. תגיד לי, מה קורה עם האופוזיציה? באמת, מה קורה עם האופוזיציה? אני, אתה יודע, ולא אחזור על, לא אחזור על הקלישאה, שאם השבעה באוקטובר היה, כשבנימין נתניהו היה יור אופוזיציה, המדינה הייתה רועדת באופן כזה, רוקדת על הראש. רוקדת על הראש מבחינת מה שהאופוזיציה הייתה עושה במדינה, בכל מקום, בכל זירה, בכל תחום.
תראה, אתה, אני שומע את השאלה הזאת, איפה האופוזיציה? אני יכול להעיד על מפלגת יש עתיד ועל זה שהיום היא האופוזיציה היחידה שיש, אנחנו וליברמן. אנחנו האופוזיציה. לצערי הגדול, אל תשכחו שגנץ עד לפני כחודש היה קצת יותר, היה חבר בתוך הממשלה הזאת. החליט לכנס, העריך את חייה של, של, של הממשלה הזאת. אבל אין לי שום טעם לריב עם אלה שאני עוד תולה תקוות שהמחנה הליברלי הזה, השמאל והמרכז,
מי כולל במחנה הזה? מי זה? מי, נגיד...
זה ליברמן, okay. וזה גנץ, וזה יש עתיד כמובן, וזה okay. מפלגת העבודה, או בשם החדש של הדמוקרטים. יש הרבה מאוד כוחות שהיום
ערבים?
יכולים... בוודאי.
הם גם חלק מהזה?
אין לי
הם
שום...
גם חלק מהממשלה הבאה שלכם? עם גדעון סער?
אני לא, אני...
ועם ליברמן? עדיין...
אני עדיין לא בונה את הממשלה הבאה, אבל אני אומר...
לא, שאלתי לך מי במחנה הזה, אז אני אומר, המחנה הזה שאתה רואה אותו ממשלה הבאה.
אמרתי לך, אני לא מסתתר, כששואלים אותי אני עונה, הערבים בתוך המחנה הזה, לשאלה של להתחיל להרכיב את הממשלה הבאה, עזוב, אנחנו צריכים הדבר הראשון, להנמיך את הראש, להחזיר את החטופים ולעשות הכל במקביל בכדי שהממשלה הזאת תפסיק. זאת ממשלה לא טובה, ויסלחו לי חבריי אנשי ימין ובני משפחתי שחלקם אנשי ימין, זאת ממשלה לא טובה.
תגיד לי, רגע, עוד שאלה, מאיר כהן, אתה יודע, הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי שלכם, נפלה על זה ששיקלי וסילמן עברו צד, קיבלו שריון, קיבלו תפקידי שרים, והפילו לכם את ממשלת השינוי. אני שומע את יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד, שמפעם לפעם מדבר, מנהלים מגעים, שיחות עם חברי ליכוד, כדי שיעברו צד, כדי שיעזרו להפיל את הממשלה. מה קורה עם זה?
אנחנו באמת מדברים, וכמובן שאני לא אגיד עם מי ועם מה, אבל אתם מנוסים. אנחנו משתדלים, עושים כמיטב יכולתנו, עדיין לא הצלחנו לבקע. כל הזמן יש תחושה, מהשיחות שלנו שיש אנשים שמוכנים לעשות את הצעד הזה, אבל חלקם אומרים, אנחנו נמצאים בשיא המלחמה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו מטפס בעיני הציבור. אני אומר להם, דווקא שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, אתם חייבים להגיד, לקום ולהגיד את דברכם. זה לא רק בסיפור הפוליטי, זה מה יקרה מחר ברצועת עזה.
ברור, חבר הכנסת כהן, אני מנצל שאני קוטע אותך, אני ממש ממש רוצה להספיק כמה מילים על סוגיה של גיוס חרדים, כי אתה שבוועדה, שמעת את נציגי צהל, באים שם אחד אחרי השני, ראש שקה, ערכת תומקה, כולם, איך אתה מתרשם מהם?
תראה, הדבר האחרון שהייתי רוצה, זה והרגשתי מאוד נוח כשאני תקפתי את אנשי הקה, אבל אני חושב שצהל טועה במדיניות שלו כלפי הגיוס. אתמול לא היה נעים לשבת מול שי טייב, האיש הטוב הזה, ולהגיד לו, תשמע, נכשלת, רק לפני שבועיים אמרנו לך.
אמרו לו אתמול נכשלת?
בוודאי. הדיון היה פתוח.
כן, מה הוא אמר? איך הוא הסביר את זה?
היו לו כל מיני הסברים על כך שיש דברים שאנחנו כולנו ידענו, שעמדו שם הפלג הירושלמי הקיצוני, וגם למעט שהגיע לשם לא נתון כנס. אבל שתבינו, מתוך 900 צווים, הגיעו 48 חיילים.
כן, זה כלום.
24 בכל יום.
אני רק אומר, אם היה פה ממשלה שישבה בלי חרדים בממשלה, והיה להם את כל היכולת לעשות את זה, והיו שם לפיד וליברמן, והיה להם שנה וחצי של שלטון, וואלה, עם יד על הלב, אתה יכול לומר שפספסת.
תראה, אני לא רוצה להגיד שפספסתי. כשאנחנו ישבנו, לא היה 7 באוקטובר. אי אפשר להתעלם מזה. כשאנחנו ישבנו, לא הגיע הרמטכ"ל ונתן נתונים שחטיבה שלמה, אני רוצה שתדעו, חטיבה שלמה ירדה מהסדק
של זה. הייתם בעד גיוס חרדים, חבר הכנסת כהן, אבל הייתם בעד גיוס חרדים גם לפני 7 באוקטובר, דרך אגב, בעמדה צודקת מוחלטת. ואז באתם, והיה לכם שנה וחצי, רפורמה משפטית רצו להעביר פה בארבעה חודשים, להעביר, פקקת חוק גיוס, יכול להיות שהייתם צריכים להיות יותר נחושים מזה, בוא.
אני אענה לך, אני לא... בוודאי. ואנחנו חשדנו. את מה שהצבא חשב שאפשר לעשות את זה. איך אמרו לנו חלק מאנשי הצבא? גיוס באהבה, ולקחת את שקד, את הדוח של שקדי, ולעשות את זה מדורג ולאט. מסתבר שלא יצא מזה דבר וחצי דבר.
טוב, חבר הכנסת מאיר כהן, היינו יכולים להמשיך ולדבר, זה נושא באמת באמת מרתק, ויש לך הרבה מה להגיד בנושא הזה, אבל זמננו תם. אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
אתה יודע שהוא איש עם המון קלאסה.
נכון, ממש, נכון. האיש גם אהוב, הוא אהוב באמת על כל חלקי הבית, ומעטים האנשים שאהובים על כל חלקי הבית.
הדיבור הזה הוא באמת...
בוקר טוב לאורי בנקי.
בוקר טוב, אורי
עבדת. אורי בנקי, סליחה, אורי בנקי. אז בואו ככה ניתן כמה מילים עליך. אורי משתתף בהפגנה למען האחדות. בימים שהרשת גואשת, ימין, שמאל, שנאה, תאוב, צומח... מיזם, זה נקרא מיזם האחדות 100 על 100, שמטרתו לגייס 100 אנשים שיעמדו ב-100 צמתים שונים ויפגינו למען אחדותם. אז בוא תספר לנו על המיזם.
צריך לומר, אביה של שירה בנקי, שנרצחה במצעד אז.
נכון.
נכון.
אז בוא אורי תספר לנו על המיזם הזה.
לפני שבוע עלינו לקברת שירה, 9 שנים ברצח. ב-9 שנים האחרונות, אני בטוח... שהיום אחד האיומים המרכזיים במדינת ישראל זה הפילוג הפנימי שלה. אנחנו נסתדר עם סינואר ונסתדר כנראה גם עם האייתולה וגם עם אסראללה. זה קשה, אבל נסתדר איתם. בפני שנדע לנהל את המחלוקות בינינו, בלי לשנוא. זה לא אומר שאני עומד לצומת היום בערב עם דגל וקורא לאחדות שאני מוותר על הדעות שלי, או שאני מוותר על הזהות שלי. לצורך העניין, אני אדם חילוני מאוד, לא מאמין, מחזיק בדעות אולי ליברליות, אבל בעיני עצמי, אני לא מוותר על שום דבר מזה. ויחד עם זאת, אני לא שונא אנשים אחרים שחושבים אחרת ממני, אני לא בעל שלהם. אני רוצה להאמין, מאמין ויודע שהם לא בשים לי, ורוצה לדעת וללמוד איך לחלוק איתם את הטבעת דרך הארץ הקטנה הזאת שיש לעם היהודי, בלי... תוך כדי שאני זוכר מי האויב האמיתי שלי. בסדר שאנחנו מתווכחים.
תגיד לי, תשמע, רק, צריכים לתת קרדיט גם למי שיזם את כל המיזם הזה, זה חגי לובר ששקל לבנו יונתן, מסגרת האיכון למענם, לא חוזרים לשישה באוקטובר, עוד חברים, דדי שמחי, איריס חיים, או שיותם חיים זל, משפחתו של הנר שפירה, ועוד רבים וטובים, שזה, אבל רגע, אני רוצה לשאול, אין בזה משהו קצת נאיבי, אין בזה משהו קצת תמים במיזם הזה, כי באמת, זה אחדות, וביחד לנסח, וכוחנו באחדותנו, את כל הסיסמאות האלה, אנחנו משמיעים חזור והשמע מאז פרוץ המלחמה, אבל תכלס, זה לא קורה, אני מאוד מאוד חושש שזה גם לא יקרה.
ראשית זה נאיבי, ונאיבי זה לא רע, ותמים זה לא רע, ולהיות איש עקרונות שעומד על הצרכות שלו ועל הדעות שלו בכל הכוח, זה כן רע. שאל אותי פעם איזשהו תורם שניסיתי לגייס ממנו תרומות לדרך שירה בנקי לארגון שלנו, שאל תגיד מה האפקט שלך. באמת זה מתיש, הוא צודק, הוא עולה לשים כסף בארגון וולונטרי, הוא רוצה לדעת שהוא שם כסף בארגון יעיל, וזה דברים שפחות מדידים. ואמרתי לו, אתה יודע מה, שעומד איזושהי דמות תורנית הבמה וצועקת מוות להומואים, היא לא שואלת את עצמה מה האפקט שלה. שעומד איזשהו פיצוני על במה וצורח את הצרכות שלו, הוא לא כל הזמן מספש את הפוקיות ובודק איך אני עוזר לעם ישראל. ושאנשים מסרים חוק בריש גלי, ושאנשים מסיתים מתחת כל הצרענן, הם לא עסוקים בחקירה פנימית, רגע, איך אני משפיע? אתה יודע, אז גם אני לא יודע איך אני משפיע. אני אבל יודע מה אני רוצה לעשות היום בערב, אני רוצה לעמוד בצומת עם אנשים שהם שונים ממני, עם דגל ישראל, ולהגיד אני קורא לאחדות, אני קורא למתינות, לסובלנות, ואני נאיבי, סבבה.
כן, אבל זה יכול להתחיל ולהסתיים שם.
בסדר, נאיבי. אני גם רוצה להיות נאיבי ככה.
נאיבי, אבל אתה יודע, עשרה חודשים שבאמת ציפינו כולם, תזכור איזה ציפייה הייתה ממש לאחר הטבח ופרוץ המלחמה, לאחדות, לביחד נצח, ואיפה אנחנו היום? לא חזרנו לשישה באוקטובר, חזרנו ל...
קיצונים, ברק, אתה נותן משקל גדול מדי לקיצונים.
לא, זה לא קיצונים.
קיצונים, רוב המדינה הלך לסופר, אתה שומע איזה קיצונים.
שלזינגר, אתה...
אני חושב שהאנשים במדינה יותר אוריבנטים
מאשר שזה. אתה פעיל מאוד בטוויטר, ואתה שומע את השיח.
זה זירה של 200 מבנצ'ה.
ואתה רואה מה קורה בצמתים, אתה רואה מה קורה בהפגנות, אתה רואה מה זה.
זה אחוז קטן, רוב המדינה הם ההורים של שפירה ואורי בנקי.
אתה יודע, זה כמו...
הרוב המוחלט.
זה כמו שאתה יודע שהיו התפרעויות של ביתר ירושלים, היו אומרים קומץ, 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 עזוב, זה הרבה מעבר לקומץ.
זה לא הרבה, זה הטוויטר המרעיל ממילא וכמה צמתים.
זה לא רק הטוויטר.
רוב הציבור הוא אורי בנקי וההורים של הנר שפירה ואיריס חיים. זה רוב הציבור, חד משמעית.
ודרך אגב, את אבא של הנר שפירה ואני שירתנו ביחד בצבא.
בדיוק.
לא, אין ספק לגביכם, אתם באמת אנשים משכמם ומעלה.
מי הרוב? מי הרוב? אורי.
אבל אני חושש מאוד.
אורי, תתערב לנו בוויכוח. מי לדעתך הרוב?
אני אתערב לכם בוויכוח ואני אגיד לכם ככה. א', אתם צודקים. ואני אפילו לא בא בשונות התקשורת, זה כל כך מיושן להגיד שהתקשורת מפליטה את הדברים הקיצוניים. כאילו, עובדה, הנה, אתם נותנים לי במה להביא גם דבר שהוא לא קיצוני. מצוין. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים, כאידיאל, להציף אנשים שהם לא קיצוניים. לתת להם במה. ולאט לאט אני מאמין שינצח.
אורי בנקי, רק על הניסיון ורק על היוזמה מגיע לכם באמת כל הכבוד, יישר כוח.
האירוע הערב החל משבע בערב,
שיהיו רק תמימים בעם ישראל ושוחרי טוב.
תודה אורי.
שיבואו עוד שני אנשים לכל
צומת היום
בערב,
אחלה.
תודה אורי,
תודה רבה.
בוקר טוב דקל אריה.
קבט עיריית קריית שמונה, תגיד לי, בוא תספר לנו מה קורה בימים האחרונים, חודשים אחורה אנחנו יודעים, אבל
ממש... אתה יודע מה מצחיק, ברק? אומרים שמחכים לחיזבאללה, מחכים לתגובה, בוא, נותנים שם כבר אש על מלא מלא. 40 רקטות רק השבוע, לא דקל?
אז מה? אז מה? בוא תתאר לנו, בוא תתאר לנו מה קורה בעיר.
מה שקורה בעיר, קודם כל אנחנו במתיחות מאוד מאוד גבוהה. הרופאים לירי בכל דקה ובכל שנייה, אין... יום רודף פה יום, זה כל יום בפני עצמו, יש כאן מלחמה, אנשים אולי לא מבינים את זה, אבל יש כאן מלחמה, מלא כתבאמים, מלא ירי, רקטות, עם אבקה, בלי אבקה, נונטטים, כל אמל"ח שאפשרי מתרופף פה באוויר. יש תגובה כמובן של צה"ל, יש כמובן תקיפה של חיל האוויר, מלא תקיפות, חיסולים, ולאחר מכן יש תגובות נגד מהצד השני, סוגיה של הפינג פונג הידועה.
כמה, מה המספרים תגיד?
זה תלוי, יש ימים שזה בין 3-4 רקטות, יש ימים של 40, יש ימים של זה, כתבאמים זה כבר באופן שוטף, אם לא, בבוקר לא עובר לנו כמה כתבאמים, אנחנו לא מתחילים את היום.
תגיד לי, כמה תושבים, אני בעיר מונה משהו כמו 24-25 אלף תושבים, נכון?
זה אזור הזה של 25 אלף,
כן. כמה נותרו לחיות בעיר?
זה נע בעיר בין 2,500 ל-3,000, שרובם הם עובדים חיוניים שעובדים כאן באזור.
תגיד, יש סופרים, יש רופאים, יש...
יש, כן, הקופות חולים עובדות כאן ברשות, יש כאן סופרים הגדולים פעילים, יש מקולת, 2-3 מקולות שעדיין פעילות. מענה בסיסי יש לנו ברשות, יש סופר פארמים, יש לנו יכולת מחייה כמו ש...
תגיד, דקל, תן לי הערכה שלך, אתה מכיר תושבי העיר טוב ממני. יחזרו אחרי הכל או לא יחזרו?
תראה, זו שאלה מאוד מאוד קשה, ודרך
אגב... זה אני פה, זה משלמים לי בגדול.
לא, בסדר, גמור. גם אנחנו מתלבטים איתה, גם אני יכול להגיד לך גם על עצמי, על הילדים שלי, על עצמי פחות, על הילדים שלי, שהם בעל גיל 22 עד 25, כן, הם כבר מחפשים את המרכז, הם...
מה, עברו? יש לך ילדים, אמרת, 22, 20 ו...
יש לי בן מפי בגולני, בן 25, הוא גר בהרצליה כבר.
הוא גר לפני המלחמה בקריית שמונה?
הוא גר בקריית שמונה,
הוא עבר להרצליה, וזהו.
ומה הוא אומר? הוא אומר לך, אבא, עזוב אותי קריית שמונה, אני...
הוא לא אומר לי, אבא, עזוב אותי קריית שמונה, הוא כרגע מבין שהוא צריך להיות במרכז, גם בבית הביטחוני, כי הוא פעיל בצבא, וגם לצורך העניין, מרכז החיים שלו עבר לשם, סיבותיו שלו, ברור שאם היה לנו את כל התנאים שיש במרכז, היינו במקום אחר, תראה. קריית שמונה הרבה מאוד שנים לא התפתחה כמו במרכז. התושבים נחשפו שם להרבה דברים.
אתה יודע, הרבה תושבים אומרים לי את זה. הם מגיעים למרכז, חיים כבר 10 חודשים במרכז. פתאום רואים, נורא קל להשיג תור לרופא. פתאום נורא קל עם התחבורה הציבורית. נפתחות את העיניים, קצת יותר קל. אתה יודע, זה כישלון עצום על הזנחת פריפריה כל כך הרבה שנים. זה הבעיה שלנו.
זה הבעיה שבאמת פה... כאילו הזמן עצר מלכת בקריית שמונה, למרות כל הרצון של כל ראשי הערים פה, כולל ראש העיר הנוכחי, לשנות ולשים חצנות ולקדם, ושבאמת נהיה בירת הגליל. בוא ניקח את סוגיית הרפואה. מיום קדמי בקושי אנחנו מצליחים להחזיק פה ברשות, בהיבט הכלכלי, וכשבן אדם מגיע ליחילוב או לבלינסון או לכל בית חולים אחר שיודע את שירות במענה רפואי ברמות הרבה יותר גבוהות מהצפון, זה אומר דרשני. כשהחינוך הרבה יותר גבוה במרכז, זה אומר דרשני.
תגיד לי רגע, בוא נדבר על מה שקרה השבוע, כי זה באמת שבוע, גם במושגים של קריית שמונה, זה שבוע אחר. ביום שלישי דוברות העיר פרסמה הודעה שבה ביקשו מהתושבים להיות בסמוך למרחבים מוגנים, לאחר מכן זה התפשט לשאר היישובים בגבול הצפון. מה המשמעות?
ההודעות שאני מוציא דרך הדוברות, הדובר שלנו תמוד אלינו פה בשטח, אנחנו מוצאים את ההודעות לאור ההנחיות הביטחוניות.
כן.
הודעות כאלה נוזיוצות לאחר שבעוד צהל ביצע זה פעולה בצפון, בתוך לבנון, או לצורך העניין כשיש התרעות כאלו ואחרות, כדי באמת להימנע מפגיעה בנפש, ואז אנחנו מתמצמים את התושבים להיות באזורי מרחבים מוגנים.
תגיד, כן. מה הדרישה שלך עכשיו מהממשלה?
הדרישה שלי בממשלה, לעשות זום אין על בירת הגליל קריית שמונה, לפתח אותה, וזה לא רק בשביל...
אבל אומרים לך, תשמע, המציאות היא שאין לנו מספיק כוחות גם לגזרה הזאת וגם לגזרה הזאת. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אנחנו צריכים עכשיו לעשות את עזה, נגיע לצפון, בוא, לא רוצים, רוצים, כל, אתה יודע, זה לא משהו, מסרים שאמרו אותם בחדרי חדרים. שר ביטחון, ראש ממשלה, כולם אמרו, אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אם נגרר למלחמה הזה. זו הסיטואציה.
בענייני מלחמה אין מה לגרר. זה או שיוצאים למלחמה או שלא יוצאים למלחמה. אין סיבה לכל ההסלמות הקטנות האלה. פה צריך לבצע פה אקט צבאי, להחזיר את רצועת הביטחון לתוך לבנון ולא בתוך הגליל. לא הגיוני שהגליל הפך להיות רצועת ביטחון של המדינה. אין חיה כזאת שתושבים יהיו מעל 10 חודשים מחוץ לבתיהם, זה לא נמצא בשום מדינה מתוקנת. רצועת הביטחון או הקרב בכלל צריך להיות בתוך לבנון ולא בתוך ישראל.
חד משמעית.
והצבא, תראה, אני גדלתי בצבא. הצבא יודע לעבוד, הוא יודע לעבוד עם המשימה שלו תהיה לבנון, הם יהיו במוכנות ללבנון, ידעו לבצע את המשימות שלהם בלבנון. וזה תפקידו של הצבא, לבצע משימות מלחמתיות.
תן לי ציון לשרים. מי השר שהכי מגיע, דוחף, מתעניין?
וואה, תכניסי לפוליטיקה, וזה קצת בעייתי.
לא פוליטיקה, ממש ממש לא פוליטיקה. זאת ממשלה, זה עבודה של השרים, לא פוליטיקה.
בוא נחדד את
השאלה. יש שרים, אני חושב שיש שרים שלא מספיק באים לשם. דרך אגב, צריך לומר להגנתם שנייה ברק, שהרבה פעמים שאני אומר את זה פה בשידור, מסמזים לי אחר כך, שבק לא אומר, משטרה לא מאשרת לנו, הוא לא מאשר לנו.
בוא נשאל ככה, עזוב אפילו...
תן לי דירוג של שרים שכן באים.
דקל, עזוב לגבי ביקורים. בוא נגיד ככה, מי הכתובת שלכם? אתם בטח נתקלים בים של מצוקות. למי אתם מתקשרים? אפילו לא ברמה של להגיע ולהזדהות. מי הכתובת שלכם?
שר הפנים, משס וכל הנגב גליל.
משה ארבל, כן.
וכל הנגב גליל וזה, רוצים את הרשות, משרד החינוך.
וסרלוף, כן, יצחק וסרלוף, כן.
הם רוצים את הרשות, הן בתקציבים, הן בביקורים, והן במתן מענה ופתרונות מול ראש העיר. משרד החינוך, באמת, בהקמה של בתי הספר, תבין, הקמנו גנים בתי ספר בכל המחוזות שלנו, בעבודה ישירה מול המחוז ומול שר החינוך, ברמה שהוא ירד לאלעד, לראות איפה הבית ספר מוקם ואיך מקימים אותו ואיך נותנים מענה. תראה, יש לנו הערות ואיך לשפר לשנה הבאה, לאור הלימוד שבוצע תוך כדי תנועה, אבל בסופו של דבר, אנחנו משתדלים מאוד מאוד לעבוד מול המשרדים, כולל משרד התקשורת וכל המשרדים הרלוונטיים, משרד הביטחון בכלל, כל החטיבות שלהם, באמת כדי לתת את המענה לעיר, גם בתוך הרשות, וגם המחוזות שלנו שפרוסים באמת מיסוד המעלה ועד אלעד, ומירושלים עד קו החוף,
דקל, תגיד לי, אתה יודע, אני שומע, שמעתי כמה אנשים, לא רק בקריית שמונה, בכלל בכל היישובים צמודי גדר לאורך גבול הצפון, שמקווים שמה שהולך להיות השבוע, התגובה, והתגובה לתגובה תהיה איזה קו פרשת מים, שבסופה יגיע הפתרון המיוחל, והתושבים יחזרו, ויהיה קץ לסבל המתמשך שלכם. אתה גם חושב כך?
אני חושב שבאמת לעשות מהלך צבאי בתוך לבנון, זה דעתי האישית, בתוך לבנון, לתת את המענה, למנף את הכלכלה ואת כל התעשייה בכל אזור הצפון, ולחזק אותה עם תושבים בהגירה חיובית לתוך הצפון, וליישב את החבל ארץ הזו, כי הוא חבל ארץ מדהים, ואסור שנאבד אותו לאור התוקפנות של החיזבאללה.
יפה. דקל, מה נאחל? מה נאחל לך? מה נאחל לתושבים? מה נאחל לכל...
קודם כל נאחל לתושבים האמיצים שלנו, שיהיו, ימשיכו בהתנהגותם, ולאט לאט וסבלנות, בסוף הדברים יתבהרו, הרי כולם רוצים לחזור הביתה.
נכון.
וכולם רוצים לחזור למסגרות החינוך הרלוונטיות אצלנו בתוך הרשות, ולגנים, ולבתי...
שלצערנו הרב זה לא יקרה בראשון לספטמבר.
זה לא יקרה בראשון לספטמבר, אבל בשביל זה אמרתי צריך סבלנות. וכן, אני מצפה, ובאמת, קודם כל, שהרשות תחזור לעצמה, ושהמקום הזה יסגשג, ויתן מענה לכל היישובים והקיבוצים שמסביב, כבירת הגליל. קריית שמונה חלשה, זה אומר שהגליל חלש, ואם הגליל היא חלש, זה אומר שחבל הארץ הזה ייסגר.
דקל אריה, קצין הביטחון בעיריית קריית שמונה, תודה רבה רבה, שנדע באמת ימים טובים יותר, תחזיקו שם מעמד, וחיבוק גדול מכולנו.
תודה רבה, סוף שבוע.
סוף שבוע טוב.
כן,
תגיד לי, אתה 24 שעות אחרי האמירה שהתנצלת אליה בכל פה בתחילת התוכנית, אבל מאז התגובות מכל הכיוונים זורמות, ולא רק בטוויטר, עיתונים, אתרים, אנשים, צייצנים, איך זה ה-24 שעות?
לא, זה לא כיף, זה לחלוטין לא כיף.
כי אתה יודע שיש כאלה אנשים שהיו אפילו נהנים מזה, אתה יודע... לא משנה מה,
כך
שמדברים עליי.
כן, שמעתי, פרסום זה, אין פרסום רע. אני לא, עזוב, זה לא יושב לי טוב עם עצמי, אתה יודע, ברק, זה לא יושב לי...
אמרת לי משהו על הילדים שלך.
כן, אני אומר לך, הייתי רוצה שהילדים שלי ידברו ככה, אני מחנך אותם לדבר ככה. זה לא אני, נו, זה לא... זה דם חם. אני לא יודע אם סיפרתי לך, הייתי... אתה יודע, הצרט הזאת של ביבס השבוע, ביחד עם הלחיות את התנאים הזה של הנוחבה, זה מפוצץ וזה מרגיז, וכולנו ממלא על הקצה. והלכתי, רחוק מדי, בואו נו, זה טעות פטלית נוראית, זה לא כיף לעמוד במרכז של לינץ'. יש את החוגגים עליך, יש את האלה שעושים עליך את הסיבוב, כמו שצריך, הארץ וזה, בסדר. בסדר, עוד פעם, אין לי טענה. אני באופן אישי, באופן אישי, אני אף פעם לא יורק לבאר ששתיתי ממנה, אני גם נוהג שלא להצטרף ללינצ'ים על אנשים, יש כאלה, אני זוכר חברה טובה שלי, גלית גוטמן חטפה אז פעם בראש.
זוכר, הייתי בעוד פעם.
כן, גם לוינסון שחטף.
ומי שלא מכיר, גלית גוטמן זה באמת מהנשים היותר ראויות.
כן, גם לוינסון שהוא חטף על השיבה, שהציונות הדתית חוגגת את השיבה, אני לא מצטרף ללינצ'ים. זה אנשים טועים, אנחנו תקשיב, אנחנו עושים מאות שעות שידור, מאות שעות שידור. אתה, יש, איך זה, יש אתה טועי בעבודה שלך, בוא נגיד, יש אנשים,
רגע, יש שאלה אחרונה, רק שאלה אחרונה.
אני גם צריך לקחת את זה בפרופורציות.
רגע, שאלה אחרונה, כי אנחנו כבר מתקרים לסיום. היה כאן איזה רצון ליצור איזה פרובוקציה שאתה יודע, אולי חשבת שהיא תעשה לך טוב,
לא, אני ערב לפני זה דיברתי עם חברים, לא, עזוב, זה לא במחוזות האלה, אני גם לא מספיק חכם כדי לעשות את הפרובוקציות המתוכננות והמתוכללות האלה, זה באמת, אתה יודע, זה אקט כזה של כעס מאוד מאוד גדול, זה היה מיותר, זה היה מטופש, אני, אתה יודע, כמעט 20 שנה קריירה, לא מעט חשיפות, אני הולך רפיח, אני הולך ג'בני, אני זה...
יאללה, בוא נגמור עם
זה, לא רוצה שזה מה שידבק לי, אומר לך אמיתי, לא רוצה.
אז בוא ניתן לנתן גושן, נשאר לחלץ אותך ולחלץ אותנו ולסיים את התוכנית.
יאללה, שיהיה יום טוב לכולם, שבת שלום.
נחכה לך.
עם עייף חובש פצב, יושב סופר ימיו. צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות ולב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא אושיינו, אושיינו. זמן עובר כולם ממהרים, דור מחיש את פעמיו, רוצה הכל עכשיו. שמש בשמיים אפורים, עם בארץ אבותיו, נלחם עוד על חייו. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, מחכה לך שתקבל פעמים.
אורחים ומפיקים סער פלסר ויואב כהן, החיים על השידור טל אשל ואיציק אהרון, האורחים בדיגיטל אסף חרמוני, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה. תודה רבה, סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות ורק טוב.
גוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא אושיינו, אושיינו.